ברוך הבא.
תודה רבה.
תודה שהגעת.
תודה שהזמנת, כן?
לא, לא, תודה שאתה הגעת. אני הייתי פה.
גם שנחזור על השלט של פח זבל ועל איך זה נתאים. לא לעשות את זה.
לא, אולי תספר על עצמך ואז תצחק עליי.
זה לא היה בדיחה עליך, זה היה באמת, כאילו נכנסתי ונהניתי מזה, באמת, הרגיש לי מאוד מתאים.
תספר, יש אנשים שצופים או מאזינים ואין להם מושג איזה פח זבל מדובר.
אז השלט כניסה לקליניקה,
כן.
פח אשמה.
כן.
זה הכיתוב על השלט.
הרבה אנשים שבאים לקליניקה שלי, מגיבים ואומרים, בכניסה לקליניקה שלך כתוב חדר אשפה. מה דעתך על זה?
זה מעולה.
אוקיי.
מעולה, זה המקום, לשים את כל הזבל שלכם. שלי,
כן.
היום את שלי.
אולי זה התקשר לשיחה שלנו.
זה בטוח, זה, אני חושב, כן. זה בטוח התקשר לשיחה שלנו.
אוקיי.
אולי אני אנסה להיות פחות מוזר.
go for it, אבל אולי רק תתחיל לספר על עצמך.
זה אדם.
היי אדם.
פסיכולוג קליני, אני עובד במרכז ירושלמי לבריאות הנפש בכפר שאול. מחלקה לאשפוז יום. קליניקה פרטית ברחובות. אבא לשני ילדים ושני חתולים. נשוי, מושבניק. מי שקראת...
רחובות?
כפר בילון, כן.
כפר
בילון. רחובות במקור. ונראה לי שכשהגעתי בגלל הפוסט על האקלים בבלוג, אז יש בלוג על פסיכוזה, על טיפול דינמי בפסיכוזה, שזה סמינר מתמחים שאני מעביר בעצם מרגע שהפסקתי להיות אחד המתמחים. אני מעביר אותו בכפר שאול, יחד עם דוקטור נעמה שפרן.
אוקיי.
ויש בלוג שלי, פסיכולוגיה עברית, שמלווה אותו, ובבלוג האחרון טיפה התעסקתי בצירוף המוזר של פסיכוזה ואקלים.
אוקיי. איך הגעת לשני הנושאים האלה?
אולי אני אגיד משהו על הדמיון בעיניי לפני שאני...
מה זה בכלל? אגיד
איך הגעתי אליהם?
מה זה פסיכוזה ומה זה אקלים, או מה משותף? אוקיי.
אז אני אגיד שבשבילי, זה שני דברים, או שני, אולי שני הדברים, שהם לגמרי חלק מה... או משבר האקלים, כן?
אוקיי.
פסיכוזה הם לגמרי חלק מהחוויה שלנו, גורמים המון המון סבל בחיים שלנו כל הזמן, ואנחנו לא רוצים לראות אותם. ובמובן הזה אני חושב שיש הרבה דמיון שהם לא מעניינים אף אחד. אז זה כזה התעסקות בפח הזבל של החברה.
כלומר, בסוף יום כשאני יוצא עם עסקית ושם דברים בפח, או כשאני שוחה בים וממש מגעיל כזה, או... כשאני נושם פיח כזה, אני הולך ברחוב ואני אומר... יש פה המון פיח, איזה תחביב מוזר יש לאנושות עם הפיח. אז זה דומה לחוויה של פסיכוזה?
אני לא בטוח שאני עושה את, את, את הקישור הזה, כן? אבל אני חושב שכמו שחברתית, אנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים להכחיש שיגעון, ולהרחיק אותו מהעיניים שלנו אל תוך בתי החולים, ולהכחיש אותו בתוך עצמנו.
כן.
אני חושב שאותו דבר, זאת אומרת, אותם מנגנונים פועלים כל הזמן מול משבר האקלים, אז אני חושב שאם אמרת, כשאתה יוצא לזרוק זבל, אם היית יוצא לזרוק זבל בשוויץ, היית מתבקש לשקול את הזבל ולשלם עליו. זאת אומרת, כי החוק הוא כזה ש...
No free rides.
כן, אתה אמור... אומרים לעודד אותך לצרוך פחות, אם תצרוך פחות, תזרוק פחות.
או לפחות להיות מודע ל-negative externalities, לתופעות לוואי של החיים שלך.
ואז בכל מפגש כזה, היית אמור בעצם להיפגש עם הנזק שאתה עושה לסביבה.
כמה זה חשוב, הנה זה... וכמה בן אדם משלם על זבל ב... ביום, בחודש?
לא בדקתי, כי...
כן, נשאל.
ואני חושב ש... זאת אומרת שדבר דומה קורה לנו. אני חושב שבמובן הזה, בטח שאנחנו בתקופה כזאת ש... אני גם מאוד מאוד אוהב ספורט. הייתי כדורסלן. קשה לראות את זה היום, אבל זה אמת. ואימנתי כדורסל המון שנים, עד סוף ההתמחות שלי בעצם. ונהיה עכשיו נורא, אני גם מתעסק בזה קצת, כי זה נראה נורא אופייני, דיבור על בריאות נפשית בספורט. בריאות נפשית של ספורטאים. ופתאום כל הספורטאים יוצאים מהארון בריאות הנפש.
מסתבר שיש להם חצר אחורית מלאת פסולת.
אבל הפסולת שהם מציגים היא דיכאון, חרדה, הרבה תקפי פאניקה כאלה יספרו עליהם. ולמרות שיש, זאת אומרת שאנחנו יודעים שיש, אנחנו יודעים בכל מקום.
איפה הפסיכוזה?
היא נשארת
בחוץ. זה לא סקסי, זה לא הולך לאינסטגרם.
עדיין לא. גם זה יגיע, כי אנחנו... כזה הולכים
ורוצים. אני יכול לחשוב על סדרות טלוויזיה שבהן זה כאילו... רואים הזיות, מאז שנות ה-2000, what is real, כאילו זה משחק מאוד נחמד בעולם הקולנוע, אבל כן, אני פחות רואה אנשים שמתהדרים בחולשה האנושית הזו.
אז אני חושב ששם זה התחיל, אבל אני אחזור לשאלה המקורית שלך. אז יש לי, כאילו, יש לי שני הסברים לאיך אני פסיכולוג בכלל. ושני סיפורים שאני חושב שאצלי חיים ביחד מאוד מאוד בשלום, כבר יצא לספר אותם בכל מיני פורומים, אבל הם סותרים לחלוטין. אחד חוזר לגיל 6, אני דור שלישי למטפלים. סבתא שלי הייתה עובדת סוציאלית, האגדה המשפחתית היא שהיא הקימה את מחלקת השיקום של תל אביב. Okay. לא הייתה מחלקת שיקום לפניה. אמא שלי פסיכולוגית. ובגיל 6 יש אגדה משפחתית כזאת שאני יושב על מדרגות הקליניקה, שהיום היא הקליניקה שלי.
וואו.
ואבא שלי מגיע ומסמן לי בשקט, בוא, אתה אסור לך להיות פה. אל תפריע. בוא, אני עושה לו, אני מקשיב. זה צד אחד שאומר, אני...
תגיד לי איזה משהו, לא יודע מה
זה. אני שושלת של, זה הייעוד שלי, אני חי בעולמות האלה כל החיים שלי. והצד השני, הוא מגיל 22.
לא, רגע, אני התכוונתי לחוויה הילדית שם, של כאילו איזה חוסר מודעות משווה, אתה חושב שאתה בעל תפקיד. זה הבידור שלך.
אני לא יודע, בעל תפקיד, אני מציצן.
האוויר והחלב שינקת.
כן.
אתה יכול אבל להגיד איך זה להיות בן לכזאת שושלת? אין לי מושג.
אני לא בטוח. כאילו אנחנו יכולים להתעכב על זה קצת, זה עושה הרבה חוויות מבלבלות לאורך ההכשרה. אני לא יודע איך זה להיות...
איך להיות לא.
כן, איך להיות בן של... שהוא לא משום שלד של פסיכולוגים, איך האנשים האלה גדלים. אבל...
אוקיי.
אבל אני יכול למצוא כל מיני מקומות. נגיד, אני חושב שאמא שלי פסיכולוגית מאוד... כאילו היום אני יודע להגיד, מאוד מקורית, מאוד יצירתית. מאוד לא ממסדית.
אז אתה כמורד נורא מרובה?
הלוואי.
לא.
אבל יש לי את החלקים האלה, אבל אני יודע ש... כאילו התחלתי, אז אמרתי, למה, מה הם מבלבלים לי את המוח על הדברים הלא חשובים האלה?
של basics.
כן, setting.
איפה ה-fun part?
אז זה היה מאוד כזה נוכח. אני יודע שנגיד... היא עבדה המון שנים במקום שהיה מאוד פתוח מבחינת איך שגידלו מודרכים. הם עושים קוטרפיה. זה היה ממש חוויה רגילה שמודרך היה מטפל ביחד עם המדריך שלו. חוויה יומיומית.
מול המטופל? וואו. זאת קוטרפיה, משהו כזה, זה מודרך ומדריך מדריכים זה את זה. לא.
לא, לא. יכולים לעבוד מול, מול זוג, או מול משפחה, או מול מטופל, שני מטפלים. ונגיד, אני גדלתי שמודרכים של אמא שלי הם חלק מהבית. זאת אומרת, הייתה מודרכת לשעבר, כן, כבר הייתה פסיכולוגית, בחירה בעצמה, היינו עושים איתם פסח. ואז הגעתי להדרכה הראשונה שלי כפרקטיקנט, והוא שאל כל מיני דברים, ואמרתי, אוקיי, אבל מתי ארוחת שישי?
שוב?
מתי הוא מזמין אותי לארוחת שישי? למה זה לא...
איפה החיבוק? איפה ההזמנת אורחים? למה כל הנפרדות וההיררכיות הזאת?
נכון, למה זה לא קורה? אז היה הרבה...
כלומר, זה משהו שיכול להיות... כאילו, זה מוזר שזה דבר היסטורי, כי... ככל שחשבתי על מקומות שהם יותר שיתופיים, בין, נקרא לזה, לבלים שונים בפירמידה הזאת, כלומר, בעיקר מטופלים ומטפלים. תהיטים זה לא מתכון לבלגן, או מהפכה חיובית. כאילו, זה מעניין שיש ניסיון היסטורי כזה.
אז אני לא יודע, אני חושב ש... שוב, אני כזה בתוך השאלה על ההתפתחות של עצמי, אז אני מאוד עסוק בלבעות מבפנים, זאת אומרת, בלהיות, אני כן רוצה לחשוב על עצמי כמי שירש את התכונות האלה, והוא יצירתי ושונה, ואני מטפל דיאלוג פתוח, אז אני אוהב לחשוב על עצמי כמטפל היררכי כזה.
אבל... אתה תצטרך להסביר מה זה.
אולי נשאיר אותם לקרוא משהו בבלוג. אנחנו לא נספיק הכל. אבל אז כאילו המקומות האלה של מצד אחד אני בן של ונולדתי לזה, ומצד שני זה הכל זר לי ואני לא יודע כלום, מאוד ליוו אותי, זאת אומרת חלקים גדולים, אני באמת חושב שהיה לי מאוד קשה להיכנס כזה
למסלול
ולהרגיש שאני לא, כאילו שאני לא יודע כלום, ובאמת לא ידעתי כלום, כי זה שהייתי בן שלו, זאת לא הכשרה בפסיכותרפיה, אבל כן הייתה לי איזו תמונה בראש, שאולי אנשים אחרים לא נכנסים איתה. אבל אני אחזור לסיפור השני, אז אם יש אותי בגיל 6, אז יש אותי בגיל 22, ואני בדרום אמריקה. ואני מדי פעם מתקשר הביתה, כמו שעושים מטיילים בדרום אמריקה. התוכנית שלי היא לחזור לארץ, לעבוד קצת, ולנסוע לפגוש חברים באוסטרליה. זה מבחינתי מה שחשבתי שנכון לי לעשות בשלב הזה של החיים. ובכל שיחה הביתה, אמא שלי שואלת אותי, מה עם לימודים? אולי נרשם ללימודים. אתה לא רוצה להירשם ללימודים? עוד חודש נסגר את הרשמה ללימודים. ובמצב שזה כבר נהיה בלתי נסבל להתקשר הביתה. ואז אמרתי לה, תדעת מה, תרשמי אותי למה שאת רוצה. לא משנה, אני לא הולך ללמוד, תרשמי אותי למה שאת רוצה.
ומה היא רשמה אותך? פסיכולוגיה?
פסיכולוגיה בן גוריון, קולנוע בתל אביב.
מה זה? You choose? כאילו היא זרקה אותך לשני כיוונים?
כן. פגשתי בדרום אמריקה את אשתי, התוכניות נגנזו. חזרתי לארץ, איתה, או חזרתי לפניה אפילו, היא ידעה שהיא מתחילה ללמוד. היא התחילה ללמוד בעברית, פקולטה לרפואת שיניים. היא מערד במקור, אז אמרתי, אוקיי, אני אגור בבאר שבע, אני אראה אותה בחזור, אז פסיכולוגיה בבאר שבע הייתי אז. ואני חושב שאפילו החשיבה, אני זוכר שדיברתי עם המאמן שלי בנוער לפני שחזרתי, והוא אמר, לא, מעולה, פסיכולוגיה זה יעשה אותך מאמן מצוין. אז יש איזו חשיבה שזה בו זמנית היה מקרה, וייעוד, זאת אומרת, כאילו משהו שקרה לגמרי בטעות וייעוד, וגם לאורך לימודים, החוויה, אני זוכר את זה שיש בתואר הראשון, יש כזה יום שמזמינים את כל המצטיינים, לקבל תעודה וכזה מהם מדברים איתנו, ומחמיאים לנו לאגו, ומנסים לגרום לנו להישאר בבן גוריון, למרות שאנחנו רק שנה ראשונה. ואז אני זוכר שהייתה היררכיה של שני סוגים של מצטיינים, היה מצטיינים שקיבלו כסף, והיה מצטיינים שקיבלו רק תעודה. ואז יצאתי ואמרתי, שאלה אמריקאית אחת, עלתה לי 5,000 שקל. זה ההבדלים בממוצע. שאלה אמריקאית אחת במבחן, עלתה לי עכשיו 5,000 שקל. הגעתי מאוד בקלות איכשהו להיות מאוד קרוב, אז אני סמסטר הבא, אני רוצה את הכסף. זה מאפשר לי לא לעבוד. כן, היה לי גם מלגה מהכדורסל בבאר שבע, ו... ואז זה אפשר לי לא לעבוד, ואז אז למדתי טיפה יותר קשה בשביל להשיג את המלגה.
אבל?
סיימתי ממוצע שמספיק כדי להתקבל לקלינית, אז זה נראה באופן מקרי, השלב הבא מתבקש.
כלומר, נתנו לך איזה סכום קטן של כסף כדי לקנות אותך לנצח.
כן, אז אני אומר, זה כזה מין שילוב של זה מקרה, ואני חושב שאותו דבר קרה לי עם פסיכוזה. זאת אומרת, שנייה אני אסדר את זה, כי יש לי איזה חוסר נוחות עם זה.
כך זה גם חלק מה... סומטיק אקספיריינסינג של הבלוג, של הפודקאסט.
אז במקור בכלל, לפני 5 שנים, עשיתי ערב תרומה לדיאלוג פתוח, על טיפול דינמי בפסיכוזה. אנשים קנו כרטיסים, הכנסות הלכו בשביל מלגות לקורס, ואני עברתי את החוג בית כזה, בסלון של חברה. והכנתי את המצגת, למתי התחלתי להתעסק עם פסיכוזה. אז אני מתחיל, אני אומר, אוקיי, זה התחיל כשנכנסתי להתמחות האשפוזית. אבל לא ראיתי פסיכוזה לפני זה. ואז אמרתי לעצמי, זה לא נכון. בעצם, אם אני חושב על זה, ואני חושב על איך אני ממשיג פסיכוזה ואיך זה, היו לי מטופלים, לא קראנו לזה ככה, לא ידענו שזה ככה, אבל היו לי מטופלים שראיתי חלקים פסיכוטיים שלהם, אבל הם לא סבלו, הם לא היו מתמודדים עם סכיזופרניה, אבל הם היו פסיכוטיים לפרקים, או חלקים פסיכוטיים, והיו בטיפול, כבר כפרקטיקנט, כבר כמתמחות המרפאתית. ואז הכנסתי את זה למצגת, ואז אמרתי, אבל בעצם זה לא נכון. איך שכחתי את זה? בכלל בשנה שלפני, עבדתי בהוסטל, כזה, נכון? אנחנו צריכים המלצה מהשדה. אז אמרתי, אני לא רוצה להתנדב. זה מוטיב חוזר שעשיתי דברים מסיבות כלכליות בתואר ראשון, אז עבדתי בהוסטל.
חיזוקים קטנים מאוד, אתה הולך דרך ארוכה מאוד.
כן, אז עבדתי בהוסטל, ואז נזכרתי, המפגש הראשון שלי, בעצם חשבתי, המפגש הראשון שלי עם פסיכוזה, זה היום הראשון שלי בהוסטל. אני עולה לחדר של מתמודד, צעיר, בן 20, מבחנה של סכיזופרניה. אנחנו תולים דגלים על התקרה, דגלי רגעי כאלה, ותוך כדי שאנחנו דופקים מסמרים, אני מחזיק מסמר, הוא דופק בפטיש את המסמר, הוא אומר לי את המשפט, אני שונא אשכנזים. אמרתי, אוקיי, ככה. זה ההיכרות הראשונה שלי עם פסיכוזה. ואז גם נזכרתי שכשעבדתי שם, כתבתי סיפור קצר.
אתה יכול לעשות פרפאזה?
תסביר.
בכמה שורות לספר את הסיפור?
כן, הסיפור הוא על סוכן. הוא סוכן בחברה, שהתפקיד שלו הוא לנטרל. הוא מין איש ביטחון כזה, עם המון המון כלים. התפקיד שלו הוא לנטרל משוגעים. אין איזה הגדרה למה משוגעים, אבל בעצם הרעיון הוא שהוא אמור לשמור שאנשים כל הזמן יראו רק אנשים כמוהם. וכשהוא רואה אנשים שיגרמו לנו להרגיש אינוחות באיזושהי צורה, אז הוא מנטרל אותם, מעלים אותם בכל מיני צורות, עד שהוא קצת מאבד את זה.
כמו פילטר שמתלכלך.
כן, הוא קצת מאבד את זה, והוא מתחיל להרגיש טיפה רדוף, המפעיל שלו לא עונה לו, והוא קצת מתחיל לחשוב שמחפשים אותו, ואז הוא בורח למקום היחיד שהוא חושב שהוא יכול לברוח אליו, זה המקום שאליו הוא העלים את האנשים, בסיפור נקרא הבית, הוא מין בית משוגעים כזה, אין מקום טוב יותר להסתתר, זה גם מוצב כסוכן הכי נורמלי, ושם מתחיל איזה סיפור של הדמויות, כולן מנסות לצאת, זאת אומרת, מגילים שיש הסתנן איך שהוא אדם נורמלי לבית המשוגעים, וצריך לצאת, וכולם רבים עכשיו על מי...
רגע, השומר סף הזה הוא נחשב נורמלי.
כן, כן. זאת אומרת, באים...
הוא פשוט תשוש נפש, הוא רוצה לנוח רגע במקום שאליו הוא שולח את
האחרים. הוא פוחד והוא בורח לשם, וחושב ששם לא ימצאו אותו, אבל באים לחפש אותו, ואומרים לו, זה לא המקום שלך. ומתחיל בלגן גדול, וכל אחד מנסה להסביר למה הוא נורמלי, או למה הוא משוגע. גם הרופאים משתלבים בזה, וכל
אנשים. זה איזושהי חוויה לימינלית כזאת, שמבלבלת את החלוקה.
ובפרק האחרון של הסיפור, הם יוצאים מהספר, ופוגשים אותי בבית קפה, ואומרים לי, תחליט. וככה נגמר הסיפור הזה. ואז אמרתי, זה סיפור נורא מוזר, לא פורסם אף פעם בשום מקום, אולי, כאילו עכשיו, זה פרסום ראשון שלו, אולי יש סיבה טובה לזה. ואז אמרתי, כנראה הדבר הזה יושב הרבה זמן, ובכלל, לאורך כל ה... כאילו ההכנה של המצגת, התעלמתי מזה, שכחתי לחלוטין, ואז אמרתי, רגע, דוד שלי, או חצי דוד שלי, חצי אח של אמא שלי, היה התמודד עם סכיזופרניה, כל החיים שלו, עד שהוא נפטר. הוא לא היה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, ראיתי אותו אחד ל...
אולי לא סתם.
הוא היה מושפז הרבה, הקשר בין, הם לא גדלו יחד, הקשר בין הם לא היה קרוב אף פעם, אבל אני זוכר שהוא הפחיד אותי, בתור ילד קטן, זו הסצנה הראשונה שאני זוכר בכלל. זאת אומרת, פתאום היו לי סצנות קדומות יותר עם פסיכוזה, אמרתי, זכרתי שבגיל 18, הוא צעק, ממש, הוא בא אלינו הביתה, מקש כסף מההורים שלי, השתולל, וצעק, ואני יצאתי, כי אני בן 18, וכבר מסוגל להתמודד עם הכל, ואמרתי, מעכשיו הוא מדבר איתי. אמרתי, אני לא רוצה לשמוע יותר את הצרכות, אז אמרתי, זה החוויה הראשונה שלי.
וואו. אמרת את זה לעצמך או לא או למישהו אחר?
לא, אמרתי את זה למשפחה שלי. לא, אמרתי את זה להורים שלי.
זה נשמע קצת כמו הילד שיושב בסף ועושה ש...
כן.
כאילו, אוקיי.
זה לא קרה. אבל בשום שלב לא הפכתי להיות לא המטפל שלו ולא הקייס מנג'ר שלו ולא מי שמחזיק תפקיד משפחתי. אבל זה היה מין פנטזיה כזאת. ואז התחלתי גם להיזכר יותר מוקדם, זה זיכרון הכי מוקדם, הוא גם סביב אותו גיל, שהוא יושב בסלון עם ההורים שלי, ואני בורח לחדר שלי, וזורק צעצועים אל הסלון, מהחדר.
למה נראה לך?
אני חושב שרציתי שהוא ילך.
וגם תשומת לב?
אני לא חושב. זאת אומרת, כן, אני מאוד אוהב תשומת לב, והייתי ילד שחיפש תשומת לב, אבל אז אני חושב שרציתי, זאת אומרת שהוא הפחיד אותי, ורציתי שהוא ילך. אבל אם היית שואל אותי, נגיד למה בחרתי להעביר סמינר על פסיכוזה, אז התשובה שיש לי, או למה אני מטפל בפסיכוזה, או כותב על פסיכוזה, התשובה שהייתה לי הייתה, רציתי להעביר סמינר ביחד עם נעמה, שאני מעביר את הסמינר, היא החברה הכי טובה שלי מההתמחות, היא מתעסקת בפסיכוזה, זה מעניין אותה, זה חשוב לה גם פוליטית, אז היא תקנה את הנושא הזה, אז בוא נעביר את הסמינר הזה.
שוב, חיזוקי ביניים שסוללים דרך ארוכה.
אני חושב על זה, על הסיפור הזה, כאילו, אני לא חושב על החיזוקים הקצרים, אני חושב על הדבר הזה שזה כאילו קורה במקרה, וגם השאלה למה נשארתי, נגיד, בכפר שאול, עשיתי התמחות של שנתיים, ויכולתי לעזוב. זאת אומרת, המסלול שרובנו עושים, הם עוזבים ומחפשים את עצמם.
אפילו לא רוצים לעזוב. במקרה שלי, אני חיכיתי לסוף ההתמחות האשפוזית.
כן. אני תמיד צוחק על זה שהמתמחים יושבים בפגישה האחרונה, בישיבת צוות האחרונה שלהם, ואומרים כמה זה משמעותי להם וכמה הם למדו פה, ואז בורחים מהקיר, כמו בסרט מצויר כזה, אפילו תורכים לפתוח את הדלת, רואים את החור בדמות המתמחה בקיר.
מה זה פסיכוזה? כלומר, אתה מתאר איזשהו תהליך התוודאות כזאת, שכל פעם יש בו איזשהו חפירה יותר פנימה, אבל מה זה הדבר הזה?
אז איך אני, מה יהיה ההגדרה המקצועית שלי, או...
תתחיל, לא יודע.
אני חושב שהדבר הראשון להגיד, זה שזה חוויית קצה. זאת אומרת, כאילו, זה חוויית קצה, ש... אנשים יתארו אותה לפעמים, כאילו הם, זאת אומרת, המוח עובד אחרת. והם ירגישו. זאת אומרת, כשאתה תשב מול זה, זה יהיה... כאילו, אני מכיר את החוויה הזאת של... יש מטובלים שלא עושים לי את זה, בסדר? יש מטובלים שבאים עם התווית ובאים עם... ככה הרבה תרופות כבר ו... זוכים לכינוי מהפסיכיאטר המפנה שהוא פסיכוטי על כל הראש, או... פסיכוטי על כל הראש זה הבחנה חמורה יותר מסתם פסיכוזה?
כן, כן, אני זוכר במחלקה הסגורה שאחד מהדברים שנורא הפליא אותי זה של הפסיכיאטרים הוותיקים האלה כל כך, 30 שנה, 40 שנה שם, אין מילים יותר טובות ממשוגע. כאילו, הוא ממש משוגע היום. כאילו, זה נורא מוזר היה לי שאין שם איזה דיוקים מקצועיים שהם צריכים לנקוט בהם, אלא...
אז אצלנו היה פסיכוטי על כל הראש, אז פסיכוטים על כל הראש לא עושים את זה, אבל יש... כאילו, יש איזו חוויה שאני מכיר על ה... על הרגע הזה שאני מזהה פסיכוזה בתוך טיפול. זאת אומרת, או יכול לזהות ש, ש, שהרגשתי משהו. ממש חוויה גופנית שלי, כאילו לא, שאני רואה על הדבר הזה ש, של מישהו ש, או עכשיו גולש, או על מישהו ש, לא ידעתי.
ש... גולש. תסביר, כאילו.
אז בוא נלך כרגע עם ההסבר הפשוט של, של עובר למוד מחשבה אחר. זאת אומרת, לא מחובר כרגע.
Okay. אני... גלישה פסיכוטית זה מצב שבו בן אדם בקטנה פתאום נוגע באיכויות האלה.
אני לא הייתי קורא לזה בקטנה, אבל... אבל
יכול גם בקטנה, כלומר זה לא חייב להיות מצב שהוא נמשך תקופה שלמה.
זה קצר, כן. אבל זה יכול להיות מאוד מפחיד, מאוד עוצמתי, מאוד חריף. אני בכוונה נמנע מלדבר על מציאות, כן, ועל בוחן מציאות, שזה כאילו המקום שהיינו אמורים ללכת אליו. קצת כזה מתוך עמדה שאני לא רוצה להיות זה שקובע שאני במציאות והם לא.
זה קשור לדיאלוג פתוח, מה שאמרת הרגע?
יכול להיות.
אוקיי, כי אני גם לא יודע מה זה.
אז בוא נשאר שנייה, אבל אני אגיד שההמשגה התיאורטית שלי, הצורה התיאורטית שאני מבין את זה, אני חושב שזה מתקפה על האנושיות שלנו.
פסיכוזה.
כן. והיא מתקפה על האנושיות שלנו בהרבה מאוד מובנים, שיכולים להיות לה הרבה מאוד ביטויים. אבל היא מתקפה, יכולה להיות מתקפה על היכולת שלנו להיות מובנים. מובנים לעצמנו, מובנים לאחר. זאת אומרת, יכולה להיות מתקפה דרך התקשורת. יכולה להיות מתקפה על החשיבה שלנו. זאת אומרת, על הדבר הזה שעושה אותנו אנשים, במובן שאנחנו יכולים לחשוב. יכולה להיות מתקפה על היכולת שלנו לספר את הסיפור שלנו, כמו שהוא טבוע בזמן ובמקום. זאת אומרת, זמן ומקום קצת, קצת מאבדים משמעויות. שאתה בתוך איזה סדר פסיכוטי. אז יכולה להיות מתקפה על האנושיות שלנו בהרבה מאוד מובנים, מתקפה על עולם הרגש שלנו לפעמים. זאת אומרת, זה משהו מאוד שמנסה לרוקן מרגשות, או לרוקן דרך הקונקרטיזציה שאנחנו נראה לפעמים, או כאלה, אז זה בעיקר צורה שאני רואה את זה.
זה משהו... לא יודע אם לקרוא לזה על ספקטרום, או יומיומי, או שאתה יכול למצוא, שכל אחד, אחד יכול למצוא בעצמו, או שאתה רואה את זה באמת כנחלתם של אנשים מסוימים, בזמנים מסוימים?
זו שאלה מאוד מאוד גדולה ש, שמלווה את הסמינר שלנו גם. והתשובה שלי היא גם וגם.
Okay.
זאת אומרת, אני יודע על עצמי שלפעמים אני מאוד מאוד צריך את ההגנה הזאת.
ההגנה?
זה, הוא, זה יכול לקרות. לא, אני יכול אולי לחשוב על זה, אולי לגעת בזה, אבל זה לא יכול לקרות לי. בסדר, אני מוצא שאני צריך את זה, לפעמים שאני מטפל במטופל פסיכוטי, אני לא מוצא את זה שאני צריך את זה, שאני מטפל במישהו עם פוסט טראומה, עם דיכאון, אני לא מוצא את עצמי, אומרת, או, זה לא יכול לקרות לי. אז במובן מסוים אני חושב שיש איזה איזה משהו שהוא, לפעמים זה יראה עם איזה אופי דיכוטומי. אנחנו יכולים לחשוב על ארגוני האישיות, אנחנו יכולים לחשוב על החשיבות של גנטיקה, אבל אני חושב שבהרבה מובנים אחרים יש איזה רצף. זה יכול להיות בין תיאורטיקנים כאלה כמו בולס או אייגן עם הסייקוטיק קור שלנו, או החלקים, החלקים הפסיכוטיים של האישיות אצל ביון, סליחה, לא אצל בולס.
גם ויניקוט נראה לי מדבר על גוש אישים פסיכוטיים של חוסר גבולות, תלות, חסרת גבולות.
ויניקוט דווקא ב... נו, מאמר המפורסם על הטראומה, קראתם אותו שבוע.
Fear of Breakdown?
Fear of Breakdown, כן. אז ב-Fear of Breakdown הוא יגיד כזה מאוד בבירור שהעולם מתחלק לשניים. זאת אומרת, אנשים שחוו איסורים פרימיטיביים ואנשים שלא. זאת אומרת, הוא לא יגיד יש שלב התפתחותי. זאת אומרת, יש אחרים שיגידו יש שלב התפתחותי, אם תרצה השלב הסכיזופרנואידי, כן? הרי לכולנו יש כל הזמן. אם ניכנס לאקלים, תכף זה יהיה מאוד חזק בתיאוריות על האקלים. אז לכולנו יש כל הזמן מין חלקים כאלה, סכיזופרנואידים, נכון? כולנו מפצלים לפעמים, אינגרוב ואוטגרוב וטוב ורע, וכולנו החשיבה שלנו קורסת לפעמים למין מושגים כאלה של אני ואתם. ובעצם חשיבה קלניאנית, תראה בפסיכוזה איזה דומיננטיות סכיזופרנואידית מאוד מאוד חזקה, עצמי מפוצל שוב ושוב ושוב ושוב, זה עצמי הפסיכוטי. ואז כן מתבקש שכולנו יכולים לגעת בזה, אבל ויניקוט יגיד, אין שלב מוקדם שמדמה את החוויה הפסיכוטית. זאת אומרת, זה משהו שיכול לקרות כאילו רק למי שחווה איסורים פרימיטיביים.
אני אנסה להבין, אם אני מבין, לא זוכר את המאמר עד כדי כך, אבל אתה מתכוון שיש אנשים שעוברים איזושהי טראומה התפתחותית, כלומר, שמיטה הורית מאוד בסיסית של נקרא לזה שהמבנה הנפשי שלהם, איכשהו חווים טראומה בתהליך ההתפתחותי המאוד מוקדם, והם אלה שמועדים לחוות קריסה אחר כך?
והוא אפילו ידבר, עכשיו אני לא זוכר כזה top of my head, אם זה psychology of madness או fear of breakdown, אז הוא אפילו ידבר על זה שברור שיש אנשים שידברו על הגנטיקה, אבל בעצם גם הגנטיקה היא סביבה עבור הסלף. זאת אומרת, גם הגנטיקה היא חיצונית. היא חיצונית
לסלף. אנחנו חיים בתוכה.
כן. זה...
אוקיי. אני רוצה לראות אם יש לי איזה שהן דעות קדומות שצריך לנקות מהשטח לפני שנתקדם. אני חושב על איזה פעם שהתפלפתי, שפתאום היה לי איזשהו סרט רע, ו... דימויים ויזואליים כאלה של גריד מתמשך כזה, כמו משבצות מתמשכות כאלה, והבנתי שאלו המחשבות שלי, שהן מתפרסות עוד ועוד ועוד באיזשהו תהליך כיבוש הלא נודע, וזה פתאום נראה לי נורא עצוב ובודד, והרגשתי את כל הרקמה האנושית שאמורה לצמוח בתוך הגריד הזה, ושהיא נצמדת לדפנות באיזושהי דרך, כלומר, שאני יוצר המון חיבורים אינטלקטואליים, וזה נובע מתוך איזשהו ניסיון לכבוש אזורים מפחידים. אולי אזורים שבהם אבקת פיות אמורה להיות של אהבה אמאית שגורמת לבן אדם להאמין שיהיה בסדר, או שיש איזשהו גרעין התאבות שסביבו כל הנפש שלו בנויה, ולא כלום, או לא נודע. או God knows what, if there is a God. זו הייתה חוויה בבת אחת מאוד פוצעת, כלומר חווייתה של פצע. כלומר ראיתי גם את הכאב שלי וגם את הכאב של הזולת, מאוד חזק באותה תקופה אחרי המחשבה הזו. גם חוויה מאוד שמורה לכאורה, כלומר ראיתי את המערך האינטלקטואלי שלי ואיכשהו מבסט חרדה או מונע חרדה או כל מיני דברים כאלה, אבל גם איזה משהו מאוד עצוב על זה שהוא עושה את זה במחיר אנושי כלשהו. כמה שאני לא מרגיש בנוח באזורים שהם אין מה לשלוט בהם, כאילו זה פשוט להרגיש בנוח שם. וגם אני חושב שזה פתח איזשהו עוד מימד של קיום, כלומר ההסתכלות על הפצע הרגשי הזה כאיזה משהו שהוא צריך להתמודד איתו, כן? הנה, פצע שצריך לרפא. אני חושב שזה הכי קרוב שהיה לי לאיזה משהו כזה. האם אני way off? אוקיי, לא צריך לדרג, אתה אומר.
לא צריך לדרג, ועוד פעם גם מי אני שיקבע כאילו לך, אם זה קרוב או רחוק, אם זה נגע בשיגעון או לא. אני חושב שזה נשמע שהיה שם הרבה מאוד סבל, ושהרגשת את החשיבה שלך פועלת אחרת, מאיך שהיא פועלת בשגרה.
יכולתי להסתכל מהצד, להבין שהיא לא תמיד חברה שלי.
ואני לא יודע, אתה גם מתאר את זה מאיזה מקום, שזה גם נשמע, שזה עבור אחד ההיבטים הכי מפחידים לפעמים בטיפול בפסיכוזה, שזה נשמע שזאת הייתה חוויה מגדלת, או חוויה שגדלת ממנה.
Hopefully. כאילו. אני גם מרגיש שזה ממרחק, כלומר יש איזה משהו בפצע שנסגר, שאתה כבר פחות זוכר מה היית צריך ללמוד ממנו. אבל כן, בגדול הייתי אומר שכן. שאני מציין את זה גם, מתוך מחשבה שכן.
אז, יש אני לא זוכר מי התיאורטיקנית ששמעתי עכשיו, אבל שמעתי אותה מדברת על ספר שהיא כתבה שנקרא The Future of Delusions, שזה שם מעניין, ועשו בערך מה שאתה עשית לי, של להתקיל מישהו עם מושג שהוא חושב שהוא מובן מאליו ולא צריך להסביר, נגיד מהי פסיכוזה.
אני התקלתי אותך?
כן, אבל בסדר.
אני שאני התקלתי אותך עם בורות וזה, אוקיי.
ושאלו אותה, כאילו מה זה דלוזיה, והיא הסתובבה סביב עצמה קצת, ובסוף היא אמרה, מי אני שישפוט, מתי מחשבה היא סתם, מחשבה מופרכת, ומתי, כאילו מחשבה עם אופי דלוזיונלי, ומתי היא משהו פסיכופתולוגי, מי אני שישפוט את זה. אולי אנחנו לא צריכים להסתכל על דברים שקורים במחשבה, אלא האם זה יוצר קרבה, האם הדבר הזה יוצר קרבה, אני חושב שאפילו שמתי את זה בטקסט עכשיו שאני נזכר את זה, האם הדבר הזה יוצר קרבה ועושה אותנו בסופו של דבר מאושרים יותר, או שמחים יותר, או שלמים יותר, או האם הדבר הזה מייצר מרחק, ועושה אותנו בודדים יותר וסובלים יותר. ואני חושב שזה מאוד מתחבר עם הרעיון של פסיכוזה כמתקפה על האנושיות. זאת אומרת, כי אם החוויה היא אפילו חוויה מאוד מאוד קיצונית ומאוד מוזרה, אבל היא איכשהו, בסופו של דבר הופכת אותנו אנושיים יותר, חווים את עצמנו באופן מלא יותר, או שלם יותר. אז זה יהיה מוזר לתייג אותה כחוויה פתולוגית, אני מייצר את קרבה.
Okay. כלומר, כן הייתי רוצה להיות מסוגל להבחין בין דברים טובים ורעים, באופן, כשיש מופעים ברורים שלהם. אבל כן, אני יכול לחשוב על זה שיש פה גם איזשהו תהליך מינונים, אינטראקציה, בן אדם, ואיכשהו מכיל את הדברים שקורים לו, והאם הוא יכול להתפתח מזה, או שהוא רק נשחק או מתפרק מזה.
כמה זה קרה לו בסביבה תומכת?
ואולי זה קצת חוזר ל... נקרא לזה לאידיאולוגיה שאנחנו חיים בתוכה, שבה it's a no-no, כלומר שאסור להשתגע.
תגיד קצת יותר.
יכול לדמיין, כלומר... מרחבים קהילתיים מבסטים יותר מהחברה שלנו שמייצרת איזשהו waste management, כזה, שאנחנו חיים במגה קהילות כאלה, ואולי אני כבר מושפע מהמטאפורה של פסולת, אבל שעצם הרעיון של טיפול ממוסד, הוא כבר מייצר איזושהי הבחנה מאוד קשה. אתה לא רוצה להגיע לשם. כלומר, כשעבדתי בבית חולים הממשלתי, שהיה מאוד טוב, עם דשא ועצי תפוזים, ואנשים מאוד מקצועיים, ועדיין מאוד לא רציתי להגיע לשם אף פעם, גם כעובד אפילו, משהו בריח, וההיגיינה שהייתה קשה, ואמרתי, אוקיי, אנשים שהגיעו לכאן, הם הגיעו לכאן גם מסיבות סוציו-אקונומיות, כי אלה, הם לא יכולים להרשות לעצמם איזשהו טיפול ביתי, או משפחה תומכת ומכילה, או אם שלהם הזדקנו, או לא יודע מה, הם עשו איזשהו משהו שהוא לא מסתדר עם הבית שהחזיק אותם עד כה. ויכולתי מאוד לראות איך זה יכול להיות חלק מרצף חיים, וזה לא. כלומר, זה לטובה או לרעה, כי אני יכול לדמיין שזה יכול להיות מאוד מאוד קשה להחזיק... סכיזופרניה בבית.
אז אני חושב שכזה כל הזמן משכתי אותך בשאלה הזאת, אבל עכשיו קלטת על איזה נקודה שאין לי ברירה, אלא להגיד מילה על דיאלוג פתוח.
What is?
דיאלוג פתוח בתפיסה של הרואה, זאת אומרת, אני חושב שהם עסוקים כל כך בהגדרה של משבר, אבל זה כן התחיל ממימון של תוכנית הסכיזופרניה הלאומית של פינלנד, ו... היא רואה בהגדרה פסיכוזה או כל משבר פסיכולוגי כמשבר שקורה בתוך רשת. זאת אומרת, הוא לא קורה בתוך הבן אדם הפרטי, הוא קורה בסביבה. ולכן גם הפתרון הוא פתרון של רשת, הוא פתרון מערכתי. אנחנו נפגוש את הבן אדם, קודם כל אנחנו נפגוש את הבן אדם שפונה. כן, בדיאלוג פתוח הפונה הוא לא דווקא...
אולי בן משפחה.
אולי בן משפחה, בדיוק. ואנחנו נפגוש אותו עם רשת התמיכה שלו, ואנחנו נניח שהפתרון יבוא.
כלומר, יכול להיות שבן משפחה פונה, והוא זה שמודאג, והוא זה שצריך תמיכה, והבן אדם עצמו רק רוצה שיעזבו אותו בשקט.
אפילו לא יגיע לטיפול.
ובמצב המסורתי, אז אולי מנסים ללכוד אותו איכשהו באיזושהי עבירה, ואז להכריח אותו להגיע לטיפול כשהוא מגיע לתחתית כלשהי. אבל אתה אומר, לא חייב להגיע שם, יש מישהו שחווה את הבעיה.
ואז בעצם השאלה הראשונה, שבן אדם פונה למערכת באזור היום שבו פותחה דיאלוג פתוח, זה אזור שנקרא דורניו במערב לפלנד, ושם זאת המערכת הציבורית, זאת אומרת, אתה לא יכול לפנות לטיפול אחר ציבורי, אתה פונה זאת המערכת, והנהלים שלהם הם ש24 שעות מהפנייה יגיע אליך צוות. ויגיע אליך, זאת אומרת, למקום שתבחר. יש להם משרדים, יש להם בית חולים, הם יכולים להגיע אליך הביתה, הם יכולים לעשות על האש ביער, מה שאתה תבחר.
לא חשבתי על לאכול פיצה ביחד, אבל אוקיי.
אז מה שאתה תבחר, שם זה יקרה. והשאלה בערך הראשונה שישאל מי שפונה, יהיה, מי אתה רוצה שיהיה שם? מי חשוב לך שיהיה, מי יכול לתמוך בך, מי עוד עובר את המשבר.
אוקיי, זה כמעט נשמע כמו איזה טקס שמני כזה, שתביא את הדודה או משהו כזה.
פחות בקי בעבודה של שמנים עם דודות.
גם אני המצאתי את זה רגע, אוקיי.
אבל אני יכול להגיד שאחד התהליכים הכי מרשימים שאני שמעתי, שהם סיפרו מהצוות הפיני, היה על מקרה שהמשפחה אומרת, המשטרה, זאת אומרת לחוצה, זאת אומרת השוטר, אוקיי, אז צריך לדבר איתם, אז בואו נזמין אותם,
מהתיקון.
אותם למפגש, ואז היה צריך למצוא איזה פתרון, שההורים ירגישו רגועים, שהבן אדם ירגיש שמטיב איתו, שהשוטר ירגיש שלא מסכן את הציבור, שהוא יכול לחיות איתו בשלום, וכל הדבר הזה קרה בשיח, ו...
למה זה, רגע, למה זה לא נראה לי כאילו שזה בישראל? כלומר, יש איזה כמה מנגנוני, לא יודע מה, הגנה, לא יודע איך לקרוא לזה, סיבות טובות למה ישראלים לא ישתפו פעולה עם כזה דבר, יכול להיות?
אז אני אגיד של...
לא בעיה שלי כזה, אני חושב שזה האינסטינקט שלנו.
אני אגיד שהניסיון שלנו הוא כזה מורכב, אנחנו לא מצליחים, זאת אומרת, אין לנו את הזמן ליצור שירות כזה, אנחנו לא עומדים בסטינג הפיני הזה של 24 שעות ואיפה שתרצו בצוות שלנו. אבל כן לבינו משפחות, זה כן יכול להתחיל.
יש משהו אבל בתרבות הפינית, איזושהי הנחת יסוד שיש שם שמאפשרת כזה מפגש על האש ביער?
אז גם שהצגתי את זה בצוות שלי, אז היינו אני ואחת הפסיכיאטריות שעשינו את ההכשרה, והמנהל מחלקה אמר, טוב, זה נשמע טיפול מעולה לאילי הצפון. כאילו זה לא מתאים. לא מתאים לנו, ואפשר לחשוב ככה, אבל אני חושב שהשינוי הזה לא...
לא, מש... אולי אנחנו צריכים להבין איזושהי הנחת יסוד לפני שאנחנו מגיעים לזה, כלומר, איזה הנחת יסוד תרבותית כלשהי.
אז אני אגיד עוד לפני, אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים שקרה שם, זה שעם הזמן, המון המון אנשים, זאת אומרת, זה אזור של 200 אלף איש, הם עבדו במשך 30 שנה, פחות או יותר כל האנשים באזור, כל האנשים המבוגרים, או אחוז מאוד ניכר, הם מצא את עצמו בפגישת רשת. עכשיו, אחד העקרונות בפגישות האלה, זה שאנחנו המטפלים, מנסים לשמוע את כל הקולות, ולהגיב. זאת אומרת שגם אם אתה עכשיו זומנת לפגישת רשת, ואתה הפסיכולוג של הבן אדם במצוקה, והוא ביקש שתהיה שם כי אתה פסיכולוג, המטפלים בדיאלוג פתוח, ירצו גם לשמוע את הקול שלך, ואת המצוקה שלך, ואת
המחשב. שקשורה לנושא?
כן, כן, כן.
אוקיי, נעשה להבין, אוקיי.
אבל גם את החוויה שלך בחדר באותו זמן, ולתת לה מקום, ואני חושב ששזה נעשה טוב, אנשים רוצים לחזור לזה, ואז מישהו שהתחיל מאוד סקפטי, וזה משהו שאני ראיתי גם עם ישראלים, כן, שהתחיל מאוד סקפטי, אם זה לא בעיה שלי, מקחו אותו, תתקנו אותו, אבל פתאום, הרגיש שמתייחסים למצוקה שלו, כן. אז הוא עוד לא אומר, אוקיי, זה הבעיה שלי, אבל הוא רוצה לחזור. זאת אומרת, החוויה הזאת של שמעו אותנו, הסתכלו עלינו, ראו את זה.
אוקיי. ואיך זה נפוץ בעולם? לא, איך קרה שזה הפך להיות לא רק קטע שלהם?
אז זה כנראה מאוד מאוד הצליח להם. זאת אומרת, יש להם כזה פרסומים על הצלחות די מטורפות. הם טוענים שזה היה אזור בעולם המערבי עם הכי הרבה אבחונים של סכיזופרניה. זה הפך להיות האזור עם הכי פחות. הם הורידו באחוזים מטורפים את אני חושב 80% פחות אנשים שמגיעים להתאמך על ידי מקבילה לביטוח לאומי, זאת אומרת, לחיות על חשבון המדינה. הם הורידו את השימוש בתרופות, הם הפכו מבית חולים שעובד ב-150% תפוסה, לבית חולים שעובד ב-20% תפוסה. אז קרו המון המון שינויים. הכי מרשים בעיניי, זה שיש מדד, שכשניסיתי למצוא את המדד הזה בארץ, לא מצאתי, נקרא Duration of Untreated Psychosis.
כמה זמן לפני שהבן אדם מגיע?
המדדים האמריקאים הם מטורפים. שנתיים.
אוקיי. זאת אומרת, חלק מהמערכת בריאות הפרטית אולי?
חלק מתרבות ש, שאת הדבר הזה צריך להסתיר.
או שככה ו... כולם, אוקיי. בישראל, אתה יודע?
אני מניח שאנחנו לא רחוקים מזה. אוקיי. כאילו, אני חושב שאנחנו דומים לאמריקאים בהרבה מאוד דברים במערכת בריאות הנפש לנו. אבל לא מצאתי נתונים, אני לא חושב שמשרד הבריאות מחזיק נתונים כאלה. אני בטח לא ראיתי שאנחנו שאלנו את זה בבית החולים אף פעם, או עקבנו אחרי זה. הם הורידו את זה לשלושה חודשים. ובעצם זה חלק מהדבר הזה של הזמינות המאוד גבוהה בתוך הסטינג.
יש נזק משני או איזושהי קריסטליזציה של הבעיה שקורית כשזה מתמשך לאורך הרבה מאוד זמן?
תלוי את מי שואלים. אז הגישה הפסיכיאטרית שהיא, כן, יש טוקסיסטיות של פסיכוזה.
כאילו ביולוגיה.
כן. גם בדיאלוג פתוח יחשבו שכן, אבל במובן ש you never waste a good crisis. זאת אומרת, במשבר הכל אפשרויות פתוחות.
היה פה משהו שיכול להיות טרנספורמטיבי, ואנחנו נתנו לו להתאבן.
מצאנו כבר כל מיני פתרונות על פתרונות על פתרונות, ואת זה אתה יכול לראות. כן, לא רק בפסיכוזה, אנשים ש...
מישהו שגר באיזה חדר, איפשהו. אוקיי.
אבל אתה יכול לראות את זה גם, זאת אומרת, בהרבה מאוד נפות, אנשים שחוו טראומה.
יש לי שאלה שהוא מבורות קצת, מה המהלך הטבעי, נקרא לזה ה-raw של פסיכוזה? כי באמת מה שאני ראיתי זה כשהייתי במחלקה הסגורה, אז אנשים שמאוד מהר עברו איזון תרופתי, אז יש איזשהו מהלך של חודש של התרסקות ואז תחילה של שיקום. אבל מה קורה כשלא מטפלים בשום צורה שהיא? יש לך מושג? זה יכול להיות מצב מתמשך?
לא, זאת אומרת, אם מישהו יכול להישאר בפסיכוזה.
או שזה משהו ש...
אז אין לי נתונים, לא באתי מוכן עם סטטיסטיקות.
לא ביקשתי, זה לא היה מבחן.
אבל אחד הדברים ששמתי לב, שמטופלים שלי, אפילו מטופל שהוא יקבל את הכותרת של first episode, זאת אומרת, כאילו, קרה עכשיו, לפני שבוע, שבועיים. וכשאני שואל קצת, אז פתאום הם יספרו על קולות שמלווים אותם מגיל ההתבגרות. או אמונה מוזרה כזאת, דלוזיונלית, אם תרצה, שקיימת מאז שהם ילדים. מישהו שיכול להרגיש המשיח במשך המון המון שנים, וקרה איזה משהו שקראו לו ה-first episode שגרם לו לעלות הרום בריצה להר הבית, אבל...
כן. דברים לא כל כך עמוק מתחת לפני השטח. אוקיי. מה התהליך של דיאלוג פתוח? כלומר, אז יש את ההתערבות המאוד אקולוגית הזאת, כן? מתייחסים לסביבה ולקהילה. מייצרים אדוות כאלה של אמון בתוך הקהילה ושל החזקה. משקיעים בתהליך, כן? ואיך שזה מתחיל, כאילו, ולא מייצרים בעיות לאחר כך. ומה קורה בתוך, לא יודע, מפגש טיפולי, איזשהו מקום טיפולי?
אז מאוד מורכב. אני חושב שאני אגיד קצת דברים, ובטח ישמיט המון דברים על דיאלוג פתוח, אבל אחד זה שזה need adapted approach. זאת אומרת, פניתם כי יש צורך, זה לא הטיפול הפסיכולוגי, דיאלוג פתוח. זאת אומרת, בתוך הדיאלוג פתוח יעלה צורך של אחד המשתתפים בטיפול, אז תהיה שיחה על טיפול, ואם הוא יחליט שהוא רוצה, אז יפנו אליו.
ואז זו פגישה מערכתית שלפי צורך ממקצים משאבים.
נכון. אז לפעמים פסיכולוגיה אחד מהצוות, זאת אומרת, אחד כאילו מטפל שגם מוכשר בדיאלוג פתוח, אבל הוא יעשה איתו פסיכותרפיה רגילה לך, כאילו פרטנית. לפעמים תהיה שאלה על תרופות, לפעמים תהיה שאלה על איפה ישנים, לפעמים תהיה שאלה...
בניגוד אולי למצב שאנחנו רואים בפסיכיאטריה רגילה, שבה הרבה פעמים אתה צריך לתת את המפתחות למישהו אחר, כלומר, תחתום פה זה להגנתך, ואז פתאום מישהו אחר כבר מנהל את העסק עבורך. אז זה ההבדל?
זה אחד ההבדלים. זאת אומרת, אני חושב שתיארתי בבלוג שלי איזו פגישה שהייתה לי עם מישהו שאני יושב איתו ועם הפסיכיאטר, ממש כאילו ברגע כזה של גלישה, של התפרקות, לא יודע איך לקרוא לזה. ואני חושב שהפסיכיאטר אומר לו, ברור שאתה מבולבל, אתה לא יודע כלום על פסיכוזה, תסמוך עליי. עכשיו הייתי פה הרבה פעמים במצב הזה, הכל בסדר, תסמוך עליי, אנחנו נלך עכשיו למיון, תנו לך שם את הזריקה, אתה תישן את הלילה. ואני מאוד מאוד נאבק בתוך החדר במצב הזה, כדי לנסות לשמור על הקול שלו, ולהגיד, אוקיי, זה נכון שזה בסדר, שהוא מבולבל, אבל אני לא בטוח שזה הפתרון שהוא רוצה, בעבר הזריקה עשתה לו רע, כאלה.
משהו בכבוד לאינדיבידואל, כלומר, לדרך שלו, לרגישויות שלו, לצרכים שלו, ולא רק איזושהי, נגיד, להפעיל איזשהו סקריפט.
כן, וגם לא... כאילו, זה לא שיש לנו איזה הצלחות מאוד גדולות כשאנחנו נותנים את הזריקה הזאת.
אוקיי. אולי גם לשמור על האנושיות בהיבט הזה.
אני חושב שעוד דבר שרציתי להגיד שאולי טיפה יכול להסביר על דיאלוג פתוח, זה קצת איך פגישה נפתחת ואיך היא מסתיימת, ומשפט על סוג אחד של התערבויות שקורה באמצע, אז היא נפתחת בשאלה, מה ההיסטוריה של המפגש שלנו?
How far do you want to, כאילו כמה רחוק אתה רוצה להסתכל אחורה? מה הקונטקסט?
כן, זאת אומרת, מה...
ארוחת צהריים, או הדור הקודם, או הבריאה?
אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו, בואו אני אשאל אותך, אתה הזמנת אותי, מה ההיסטוריה של המפגש שלנו?
שאלה טובה, אני בדיוק נזכרתי בזה לפני שנייה. אני נסעתי בפרובנס, בשדות ירוקים כזה, הכל יפהפה, שמש, עננים, איכשהו יש יותר עומק למרחב, והייתי חייב לשמוע גיטרות אנרגטיות, כאלה נורא, עם הרבה דיסטורשן של ג'ימי הנדריקס, או לד זפלין, או לא יודע מה, איפשהו בשנות ה-2000, אני לא מצאתי משהו, אבל בכל מקרה, נעצרתי שם ברדיוהד, ואמרתי, מה עם האדם הזה? כאילו, כל הרעיון האקולוגיה ופסיכולוגיה, כאילו, אנשים יש צורך ברעש, יש להם צורך בדבר הזה של, כלומר, תוך כדי שהייתי במקום שהוא קצת, אומנם חקלאות זה מהונדס עדיין, אבל הבני, פסטורלי מאוד, הייתי צריך ליצור הפרעה עם הרכב ועם ה... גיטרות עם הדיסטורשן, ורציתי להתווכח איתך על זה. ואז כתבתי לך, היי, הפוסט הזה שכתבת על פסיכוזה ופסיכוזה כתופעה שנובעת מאקולוגיה מתפוררת, בוא נדבר על זה. ואחר כך כאילו רציתי לדבר איתך רק כדי לשמוע על זה, וירד לי הצורך להפריע.
אז ככה מפגש ייפתח, רק שההיסטוריה תהיה של הרבה אנשים. זאת אומרת, אז אני אגיד, אוקיי, אז או ככה אתה מרגיש, אדם איך המפגש הזה נולד אצלך, ואז יכול לבוא פתאום סיפור מוזר על גיל 6 שלי. נגיד, המפגש הזה נולד בישיבה על המדרגות שם, או שם הוא התחיל להיווצר. אני יכול גם לתאר את העצים שסביב הקליניקה. אז יהיה גם החיבור כזה לאקלים. הטיפול ייסגר בשאלה, האם הייתם רוצים שיהיה עוד מפגש, ומתי?
כי יכול להיות שאין זמן ביומן, וזה מגביל את הכל.
לא, כי יכול להיות שהם צריכים אותך מחר, ויכול להיות שהם יגידו, הכל בסדר, טוב שאתה שם, וניפגש עוד שנה, או שנתיים, וכל מפגש ייסגר ככה, ואחד הדברים המעניינים שקורים באמצע, זאת אומרת שהמטפלים מאוד מאוד עסוקים בלייצר את הדיאלוג, ובלנסות ליצור תחושה שכל הקולות נשמעים, גם של כל המשתתפים, אבל גם הקולות השונים בתוך כל משתתף. אם יש לך עוד מחשבות על זה, על מה שאמרת עכשיו.
זה מעניין. עכשיו כאילו המחשבה הזאת על... יש את הסרט הזה, אני לא זוכר כאן לבימה, זה ספליט, שיש שם דמות עם פיצול אישיות שהוא בעצם מדמה את זה כמו טיפול קבוצתי, שלמי מי צועד אל האור, מי מקבל את המיקרופון בעצם.
מי במרכז הבמה כרגע.
כן. אז אני יכול להגיד... זה כטיפול קבוצתי כזה.
כעס, אני שומע לך עכשיו כועס, אני רואה שתגובה הזאת תופסת את מרכז הבמה, אבל יש עוד דברים שאתה מרגיש חוץ מכאן, כאילו, מין התערבויות כאלה. אז... זה רוב העבודה, אבל okay. לפרקים, המטפלים יעשו משהו מאוד מוזר, והם יגידו, אני צריך שנייה להתייעץ עם העמית שלי. והם יסתובבו אחד אל השני, ויפנו מהמשפחה, וידברו ביניהם.
בגלוי.
בגלוי, מאוד מאוד קצר, על מה שהם חווים ומה שהם שמעו. בתיאוריה בלי פרשנות, אבל זה אני, כן, אז... מדי פעם יש לי פרשנויות עדינות.
ומה זה? מה האיכות שקורית שם כששני מטפלים מנוסים, עם כוונות מאוד לעשות פסיליטציה, פתאום צריכים to confer? מה?
אז אני אגיד שזה יכול לייצר הרבה דברים. שזה בהתחלה יכול להיות לא נוח. למה לא מסתכלים עליי? למה לא אומרים את זה? עם הבת בעיניים. אבל לי הייתה... אני תרגלתי את זה הרבה מאוד לאורך הקורס, זאת אומרת שהרבה מאוד דיברתי, ואז מטפלים אחרים עשו את ההתערבות הזאת עליי, והיה לי איזה נקודה שהם דיברו, ולא הקשבתי. דפלגתי לי במחשבות.
אתם תהיו הורים, כאילו דברו, תלכו לחדר אחר, ותחשבו מה צריך לעשות כדי לגדל את המשפחה. תנו לי להיות אני.
אני לא חושב שתהיו הורים ותלכו. אני חושב שפתאום היה לי חופש להגיד הדבר הזה שמדברים עליי. לא כזה חשוב. משהו קורה לי. קורה לי בתוך עצמי שכרגע חשוב לי, וחשוב לי להמשיך לחשוב עליו. וזה היה הרגע שאמרתי, ההתערבות הזאת עובדת. כי כשאני, או זה שחרר לי משהו עם ההתערבות הזאת, כי כשאני בטיפול הרגיל שלי מסתכל עליך ואומר, אני לא יודע, איזה פירוש חכם שלא יהיה, כן? אתה מקשיב לו. אתה יכול להתנגד לו, אתה יכול לתקן אותו, אתה יכול לקבל אותו, יש לך המון חופש בתגובה אליו, אבל מאוד מאוד קשה להמשיך להיות בתוך התהליך שלך, כשמישהו אחר לוקח את הבמה עכשיו ומדבר, ומדבר אליך ומסתכל לך בעיניים, והיה את הדבר הזה שאתם, אנחנו גם אומרים, אתם רשאים להקשיב או לא, ותוכלו להגיב או לא, אחרי זה. ואז המטאפורה שהם משתמשים בה זה שזה הפך ממנה בהגשה לבופה. עכשיו הדברים הם מונחים שם, ואתה יכול להחליט אם אתה לוקח אותם או לא לוקח אותם.
אוקיי, מעניין. כשעבדתי בהתמחות במקום פסיכוטי בעיקר, הרגשתי הסונר שלי שומע מעמקים עמוקים יותר, כאילו איזשהו מוד הוויה בסיסי יותר, ושגם אנשים שאני פוגש הם נקרא לזה בסדר, שמעתי את הלבלים האלה, כלומר את ה... כמו זה בסים כזה, רוטטים נמוך מאוד. לא בדיוק זוכר איך זה הרגיש, ומה בדיוק היה תשומת לב. אני מניח שהיום זה פשוט משולב, ואיך שאני תופס דברים באופן כללי. יש משהו כזה, שאתה, פשוט משהו בקשב שלך, שפשוט מושפע מזה שאתה מקשיב גם לפסיכוזה? גם כשאתה לא מקשיב לפסיכוזה?
אני לא בטוח. המחשבה שעולה לי לראש, זה שהחיים הרבה הרבה יותר קשים, בבית חולים פסיכיאטרי. ואת זה אני מרגיש עליי. הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה בהתמחות, פסיכולוגית מעולה, שממש ממש סבלה. הייתה במחלקה הכי קשה שלנו, מאוד מאוד סבלה. ואחר כך יצא לי להעביר, ואנחנו התחברנו כי היא סבלה, אני אוהב את זה, מאוד מאוד צינית, זה היה מאוד מצחיק. ואז יצא לי להעביר סדנה על דיאלוג פתוח במרפאה שהיא עברה לעבוד בה כמומחית. ופתאום יצא ממנה משהו נורא נורא רך ונעים ואחר. והסתכלתי על החברה שלי שגם הכירה אותה, שהעבירה איתי את הסדנה, ואומרת כזה, מי זאת? ואז אתה יכול, כאילו פתאום יש לי כזה את הלפני ואחרי, כן? בתוך כפר שאול, מחוץ לכפר שאול. אז עכשיו, אני רואה שיש אנשים שיש להם תלונות על ההדרכה אצלנו, תלונות על הטיפולים שלא מתאימים, זה לא לפסיכולוג, משחררים לי אותם תוך 3 שבועות, זה לא... אני חושב שזה יותר קשה לחשוב, זה יותר קשה להרגיש, זה יותר קשה להיות רך. ובמובן הזה, אז אני מרגיש עליי את המשקל של... ואני חושב שזה יותר קשה בגלל הסביבה שאנחנו עובדים בה. זאת אומרת שכל הזמן יש איזה משהו שאנחנו filtering out, אבל יש כל הזמן השלכות מאוד משוגעות, המון אלימות, המון מיניות, מאוד גולמית. אז אני יכול לראות את זה בחיים שלי, אבל לא ב... אני לא חושב שבצורת החשיבה שלי, אבל אני יכול לפעמים לראות את ההשפעות על זה בכמה אני קצר, או על האכילה שלי, או דברים כאלה.
אתה עכשיו מזכיר לי ש... יש איזה מאמר שאני מאוד אוהב, שנקרא תגובה שלילית לטיפול, כלומר, מאמר משנות ה-30 אולי, קלייניאני מוקדם כזה, על נרקיסיסטים, ולמה הם לא מוכנים באמת להתמסר לטיפול, והתיאור שם הוא, כאילו, מה זה אומר העמדה הדיכאונית בעצם, ואיך מרגיש להיות, לא יודע איך לקרוא לזה, מיואש מכל וכל. למה מלאני קליין התכוונה, מה זה depressive baby? יש לה שם איזה משפט כזה של... אין אוכל בעולם. כלומר, לא רק שלך אין אוכל, אין אוכל בעולם. יש איזה משהו, פשוט זה לא יכול לקרות. goodness. כאילו, כל מה שחשבת שיכול להיות טוב, לא. כל מה שחשבת שרע, בריבוע. ואין שום דבר לקוות לו, ואין שם כוח שיעמוד לטובתך, וכאילו היא גודשת את זה בעוד דברים נורא 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 מייאשים. ואני חושב שכשאני עובד עם אנשים שהם, איך נקרא לזה, במקומות מאוד גבוהים בחייהם, ונדרשים ללכת לטיפול, אז לפעמים אני רואה את הצוק המטורף הזה בין המקום התפקודי, מצטיין, ממש שאפשר לקנה בהם אפילו, לבין איזשהו תהום מאוד מאוד עמוק שבקרקעיתו יש איזה משהו כזה. ואני חושב שכדי להבין את מה הם מפחדים, כאילו שהם רואים תהום. אז חלק מזה המקום הזה, רווי ההתרסקויות שהייתי בו בעבודה במחלקה הסגורה, הוא כזאת קרקעית שבה אפשר להתרסק, שכאילו ממש מפחידה. עבורי באמת אני מדמיין את הקרקעית הזאת כדיכאונית, אבל יש לה כל מיני סוגים, אבל אני מבין למה אנשים לפעמים נרתעים מטיפול, לא כשהם פסיכוטים, אלא בכלל. ואני חושב שזה תרם לי לעבודה עם רגילים, נקרא לזה, או אנשים במצבים אפילו יותר טובים מרגיל. I get it, אני מבין למה הם לא רוצים לקפוץ למים, כי הם לא יודעים אם יש מים. ומה עומק הבריכה בכלל?
אז אתה אומר את זה, ואני תוהה בראש, אם אני אעשה חיבור ממש מאולץ, ומילה נקלן תהיה החיבור שלי לעולם האקלים.
יש לי שאלה. אתה מעדיף שנעשה הפסקה של 5 דקות?
אפשר?
אז בוא נעשה 5 דקות הפסקה, ואז נעשה חיבור כאילו.
מעולה.
היי. עשינו הפסקון את תנה, כי הייתי צריך סוכר. כן, אמרתי שאני שומע את ההקלטות אחר כך, וזה נורא מוזר, אני שומע משהו אחר לחלוטין, אני פתאום מבין הרבה יותר, ואני גם, הפודקאסט נקרא Change My Mind, כי כאילו, זו בדיחה כזאת על זה שאני נוקשה, ואי אפשר לשנות, ומצד שני, it really does, כלומר, באמת אני מוצא את עצמי מעדכן גרסה בכל דבר, זה כן גורם לי להפנים דברים. אז זה מוזר. אז
בוא נחזור לפרובנס.
כן.
אני יכול לפרש אליך?
לך. לך על זה.
כן, כן.
סליחה.
לא הבנתי.
תישאר.
אחרי הפירוש, אתה תרצה שאני אלך.
אני מקשיב.
אז אני אגיד ככה, שקודם כל יש 4 דברים שרציתי לדבר עליהם, ושקשורים לאקלים. אחד, אולי הכי פחות מעניין ונוותר עליו, זה דזקים פסיכולוגיים של משבר האקלים. בוא נגיד שיש המון כאלה ויהיו יותר.
אולי בכל זאת זה מעניין, לא יודע.
אולי אז בסוף. השני, זה כל מיני הבנות פסיכואנליטיות של המשבר הזה. תכף אני אציע לך פירוש.
למה אנחנו עושים כזה. את הכל?
למה אנחנו עושים את הכל? למה אנחנו לא מצליחים להפסיק להרוס? למה אנחנו אדישים למשבר האקלים? השלישי הוא איך טיפול בעיניי, ומה זה בכלל האקו-פסיכותרפיה הזאת, איך היא יכולה להיות תשובה למשבר האקלים, וזה עולם דמיוני שכולם עוברים אותו.
רגע, אוקיי, יש לי איזה מחשבה למה אתה מתכוון, אבל אוקיי, כן.
והרבעי...
אקו-פסיכותרפיה, כלומר טיפול באמצעות טבע.
לא דווקא באמצעות טבע, אבל טיפול שרואה, בקשר שלנו עם הטבע, אובייקט אנליטי, אובייקט לטיפול. או באקולוג'יקל סלף שלנו, אובייקט לטיפול.
אוקיי.
ומה היתרונות הפסיכולוגיים של חיים מודעים למשבר האקלים? כשנדבר על הבנות אנליטיות, נראה שיש מלא חסרונות לחיים מודעים.
רגע, רגע, רגע. שוב? כלומר, הנקודה האחרונה באמת בלבלה אותי, כי אני חושב שזה רק מבאס.
נכון.
אוקיי. אז אתה אומר, אבל לא, זה לא רק מבאס.
אני חושב ש... you never waste a good crisis. אוקיי. זאת אומרת, יש הזדמנות מאוד גדולה לארגן מחדש. והיא יכולה להיות טובה גם ברמה של הנפש של היחיד.
שלכאורה, אני חושב שהתשובה הראשונה לכל דבר זה am I even an agent? אפילו אם זה יש לי יכולת השפעה על הדברים, אוקיי, אתה אומר, אולי כך או ככה, יש לי מה לעשות עבור עצמי במצבים האלה. אוקיי.
אז...
יאללה, תביא.
אז אם ננסה שנייה ללכת לפרובנס, אני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד, יש תיאור כזה של, אני חושב שהיא אפילו ציטטה שם פרויד באיזה כנס פסיכואנליטי של Engaging with Climate Change, שהוא כותב על משורר, אולי זה לא הוא, מישהו כותב על משורר, שהולך בטבע, והחבר שלו אומר לו כמה הכל נפלא, ואיזה יופי פה, והוא בוכה, 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 בוכה. המשורר. והוא אומר לו, אתה לא רואה כמה זה יפה וכמה זה נפלא? הוא אומר, מה שאני רואה זה שזה לא יישאר. ולכאורה, יש לנו 2 פתרונות. זאת אומרת, שאנחנו נחשפים לידע על האקלים או על משבר האקלים, יש לנו, לפחות בגישה של שאלה, יש לנו שני פתרונות פסיכולוגיים עכשיו. אחד דיכאוני, גאוש נוראי והבנה שכל הדבר הזה ייעלם, והשני סכיזופרנואידי, של להכחיש.
חשבתי לכעוס על מישהו.
אז עוד לפני, זאת אומרת, הרי הכעס הוא בחזרה של המוכחש. עכשיו אני חושב פה הפירוש עליך, אבל הוא כזה לצרכי לימוד, כן? לא להגיד איזה הבנה עמוקה למה שמעת ג'ימי הנדריקס, שאפשר להסתובב ביום יום התל אביבי שלנו, ביום יום הירושלמי שלי, או הרחובותי, או הבילוי שלי, ולא להרגיש חלק מהטבע, או לא להרגיש את השינוי הזה שקורה כל הזמן, או להכחיש אותו מאוד בקלות. אבל אז שאתה רואה את זה, יש איזושהי חזרה של התוכן המוכחש. כמו שלפעמים, אני חושב שפעילי אקלים יהיו מאוד מעצבנים לאנשים.
אתה מכחיש את זה שיכולה להיות איזושהי חוויה, לא יודע איך לקרוא לזה, פסטורלית טבעית. הרמונית עם הטבע?
אני חושב שאתה מכחיש את זה שאתה חלק ממנו. שאתה אפילו אפשר להגיד, זאת תהיה איזה גישה אחרת לזה, שאתה חלק קטן ממנו. כן, שהמקום שלך בטבע הוא לא מרכזי.
היותי נמלה.
ופתאום המרחבים נורא גדולים, והטבע מאוד יפה ועוצמתי. אז זאת הכחשה אחת שיש, והכחשה השנייה היא...
כאילו אני בתוך כן הנמלים שלי, ואז פתאום אני יוצא אל העולם, ואני רואה את המימדיות של הכל. ואז, כל מה שעבדתי קשה כדי להדחיק, מעצבן אותי.
כן, חוזר אליך.
ואז אני צריך דיסטורשן.
כן.
כדי לגרד את האיץ' הזה.
כדי להרוס אותו קצת, כן.
להרוס את הטבע.
קצת.
אני מקבל את זה.
כאילו להיות שוב החזק או השולט בו. אז זאת גרסה אחת, וגרסה שנייה תהיה... זאת אומרת שמה שאתה נהיה ער לו, שהמוכחש הוא לא, הוא לאו דווקא הגודל שלך בתוכו, אלא האסון שעומד לקרות.
כלומר, עוד איזה מחשבת פרובנס קטנה שהייתה לי, זה למה אנשים ראו התגלויות אלוהיות בכל מיני שריפות וברקים וסופות ודברים רדיקליים כאלה, ולא בסתם, איזה יופי. כאילו, וואו, איזה עולם, מגניב, ירוק, פירות, אוויר, אור. כאילו, למה ב... דברים הפסיכיים, אנחנו רואים איזושהי, או ראו, או אני מדמיין שראו, איזה אנתרופולוג מדומיין שבי, מדמיין ש... לא, אולי זה באמת רק איזשהו דמיון שלי, שהאדם הקדמון ראה בברקים, משהו יותר חשוב מאשר במארג הכללי.
אני רוצה לחשוב שהאדם הקדמון ראה את עצמו... הרבה יותר חלק מהטבע. זאת אומרת, מלכתחילה ראה את עצמו הרבה יותר. אבל יכול להיות שגם לא היה עם כל מיני תהליכים של כזה הכחשה של החלקים הפראיים שלו. זאת אומרת, שגם הוא תפס את עצמו באיזשהו מקומות כמתורבת, למרות שהוא היה אדם קדמון. והיה לו יותר קל לתפוס את החלקים המרגיעים בטבע, עם עצמו, ואת החלקים המפחידים, מהאימים, את המבול, את הברקית, את מכת הברק, את חציית הים, את רעידות האדמה, כן? אותה, הם עבודה, כאילו הם זרים לי, הם מכוחות גדולים יותר, הם...
או שאתה, כן. אוקיי.
אז אני אגיד שאת החיבור הראשון, או ההסבר הראשון שחשבתי לעשות על הקשר שלנו לטבע, למה אנחנו צריכים אותו בכלל? אז חשבתי להתחיל מאוגדן. לאוגדן יש את הגרסה הזאת של personal isolation, על מה מרגיע בטבע, מה טוב בטבע.
מה זה?
אז personal isolation הוא מאמר שאנחנו מלמדים בסמינר, והוא מאמר, הוא מאמר שלו, הוא לא מתעסק, כי אנחנו מלמדים שני מאמרים שלו. אוגדן, אחד זה On the Nature of the Schizophrenia Conflict, זה נשמע מאוד שייך לסמינר, ופרסונל איסוליישן נשמע קצת פחות, והוא כאילו מאמר שמתעסק בהגנות אוטיסטיות, אבל הוא בעצם ידבר על זה שמול החרדות היותר מציפות שלנו, אנחנו צריכים להישען על משהו דומם וצפוי. ובטח עבור האדם שנמצא באיזשהו משבר פסיכוטי, אז המטריצה האנושית היא מאוד מאוד מורכבת ומפחידה ומעוררת חרדה, ואנחנו לפעמים מסתכלים בסמינר על כל מיני התנהגויות רפטטיביות כאלה, מטופל שנתחיל את הפגישה תמיד באותו משפט. הייתה לו מזמן שאלה באיזה פורום על מתבגר שמשחק תמיד באותו משחק.
החזרתיות כאיזה משהו מת, אבל שכן נותן איזושהי התחלה של קוהרנטיות.
כן, כמשהו דומם. כן. זאת אומרת, כשהוא מתחיל להתייחס אליך כבר כאל דומם, אז זה יכול להיות משפט שפותח הרבה טיפולים במחלקות פסיכיאטריות. אתה יכול לקנות לי סיגריות? אבל עם חזרה כזאת, כל שבוע,
כן.
אני לא יכול לקנות לך סיגריות, אבל זה תמיד מתחיל.
זה באמת משהו שבחוויה המתפלפת שתיארתי לך מקודם, אחד מהדברים שמאוד שמתי לב אליהם אחר כך היה מקצבים, אם של שירים, אם של, לא יודע, של הגוף, אם של פגישות משבוע לשבוע, של הלוז, של היום, כאילו משהו שיארגן את זה, כמו כמו שאתה אומר, אני חושב שזה עוזר להתמרכז, להתקרקר איכשהו.
זה מדהים, כאחד המטופלים שנתן לי אישור, ולכן הוא מככב בבלוג שלי, גם לכתוב עליו וגם קצת לספר עליו, הוא רק ביקש שאני אקרא לו פרופסור אקס. אז הוא תיאר באיזה פגישה, הוא שאל אותי אם אני רוצה לשמוע הקלטה שלו עושה פריסטייל. שהוא הקליט כזה בחוץ, בדשא אצלנו, ואמרתי כן, וזה היה הפעם הראשונה ששמעתי אותו אומר משהו מאורגן. זאת אומרת, החוויה איתו בחדר הייתה, אני ממש זוכר את הדמיון, שאני יושב ואני אומר, הנה מילה שהבנתי, חייב לתפוס אותה, אני מזהה את האות הזאת.
זה נשמע כמו לקרוא לכאן.
כן, כי אני לא מבין כלום. זאת אומרת, אני יושב בחדר ואני לא מבין על מה אנחנו מדברים. ואז הוא משמיע לי את ההקלטה הזאת, וזה ברור. כאילו זה, כל אחד היה יכול להקליט את זה, לא הייתי מבין. ואני אומר לו, אתה שם לב להבדל בין ההקלטה למה שקורה שאנחנו מדברים? הוא אמר לי, כן, המקצב מארגן אותי, ואתה לא. אתה נותן לי להתפזר. הוא אומר לי, נגיד גם עם הפסיכיאטר, אני יודע מה לענות לו על השאלות. השיחה מאוד ברורה, הפסיכיאטר לא חושב, לא חשב שהוא כל הזמן פסיכוטי, אני אמרתי שהטיפול תרופתי לא משפיע, אבל שהוא כל הזמן.
פשוט צריך פסיכיאטר כל הזמן.
לא, הוא אומר, כאילו, הוא שואל אותי אם אני שומע קולות, אני יודע שאני אמור להגיד לא, הוא שואל אותי אם יש לי מחשבות אובדניות, אני יודע שאני אמור להגיד לא. אין איזה יחס חי בכלל, או אינטראקציה, אלא רק יחס אליו כדומם, אלא מקצב כדומם, ומשהו שנשען על זה, ואני חושב שהעניין שם,
שוב את המשפט האחרון?
אם אני שואל אותך שאלה, ואתה יודע את התשובה עליה, זאת אומרת, בסקריפט,
דל אינפורמציה, כן?
זה לא חי, זאת אומרת, זה לא...
איזשהו פידבק לופ אנושי.
זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות את הפעולה הזאת של להיות אנושי בעיניי, של להיות בקשר, של להיות, של לחשוב, כן, על מה אתה רוצה להגיד. זה מאפשר לך להיות בקשר, בלי להיות בקשר. זה הרעיון, אם אני מבין נכון, של המטריצה האוטיסטית הזאת, של ה... וזה יכול להתאפשר גם בטבע. ואני חושב שזה הייתה נקודת התחלה שלי, כי אפשר לחשוב על זה כפלטפורמה שהיחסים שלנו עם הטבע נבנים עליה, שהאקולוג'יקל סלף הזה נבנה בה.
שהטבע מספק כזאת מטריצה אוטיסטית?
הוא יכול לספק מטריצה כזאת.
מאפשר לנו לחוות אותו כאיזשהו קונסטנט.
נכון, ושל להיות בקשר, בלי להיות בקשר. זאת אומרת, להיות בתוך קשר, בלי להיות בקשר עם בני אדם.
ואכן, אוטיסטים מאוד אוהבים טבע, כך שמעתי. אוקיי.
אז חשבתי שזאת נקודת התחלה חביבה, כזה קצת להחזיק בראש, המסע שלי הוא איך אנחנו מגיעים...
אבל תרחיב את זה קצת, כלומר, כי כרגע קראנו זה לאוטיסטי, איפה זה... נגיד פחות מתאפשר, מה זה הטבע בכלל? אני לא יודע. למה everything זה לא טבע? למה הקובייה הזאת היא לא אותו דבר כמו שדה מוריק?
התשובה שעולה לי לראש היא מאוד פסיכואנליטית כזאת, במובן שהיא קריפית ומינית.
Go for it.
אותה סיבה שעוננות היא לא סקס.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא שהם לא מתקשרים לאותו דבר, זה לא שזה לא אותו, כאילו, זה לא ששניהם לא landscapes, כן, אבל זה איזשהו תחליף של הדבר האמיתי שאנחנו אמורים להיות איתו בקשר. זה make sense?
האם אפשר להגיד מהי האיכות שמוחלפת או מרוקנת בתחליף? או מה ההבדל, מה המרגרינה והחמאה, כן? מה חסר בעיר שיש בה? כי אני לא יודע, אני מייצר פה איזושהי דיכוטומיות מאוד שטחיות, אני לא יודע אם אפילו על זה אתה מדבר. עיר וכפר? אספלט ושדה? מזבלה וים צלול? על מה מדברים?
אז אני לא בטוח, כי הרי אין איזה מחשבה שאנחנו ננטוש את בתי האבן שלנו ונעבור זמן לגור בהם בג'ונגלים חזרה, או בסוונות. או אין איזה מחשבה שזה איזה אידיאל, מין אידיאל נפשי כזה. אבל כן יש איזה, אני חושב, מחשבה, שאולי נוותר קצת, זאת אומרת שאולי אידיאל אקלימי, פסיכולוגי כזה, יכול לוותר קצת על תחליפים של קונסומריזם, של נוותר על הקניות שלנו קצת, כן, או על המרוץ הקפיטליסטי על זה, ונחיה קצת יותר מחוברים. לטבע יש, באחת ההרצאות של Engaging with זה climate change, אז הם בעצם הביאו מדעני אקלים, ונתנו להם לדבר עם אנליטיקאים בריטים, שזה תמיד תענוג בשביל מדעני אקלים, והם הביאו פרסומאי אחד. ואז הוא נתן כזה, הוא שיחק עם איזה כזה ביטוי ידוע, שהתפקיד שלו כפרסומאי היה לגרום לאנשים לקנות דברים שהם לא צריכים, זאת אומרת, להשתמש בכסף שאין להם, כדי לקנות דברים שהם לא צריכים, כדי לעשות רושם שלא יחזיק על אנשים שלא אכפת להם מהם.
נשמע מדויק.
כן. ואני חושב שחלק מהעניין הוא שהדבר הזה, אז אנחנו יכולים לחשוב עליו, זאת אומרת, כתחליף לחברה אנושית. בסדר, אנחנו יכולים גם לחשוב עליו, כתחליף לחברה, לחברה הטבעית. זאת אומרת שבשני הצדדים של הספליט של משבר האקלים, יש קונסומריזם וקפיטליזם כזה מצד אחד, לעומת חיבור לטבע או לחלקים, זאת אומרת לטבע, של, לטבע ולטבע שלנו בצד השני.
אוקיי. Okay. I'm with you so far.
אז אני חושב שכבר נכנסתי לספליט הזה, אז אני אקפוץ טיפה לסלי ויינטרוב, היא זאת שערכה את הספר של Engaging with Climate Change, וערכה את היום עיון הזה, והיא נתנה שם דוגמה, שהסתיימה עם הביטוי, היא נתנה שם דוגמה לאיך היא נוסעת על האופניים שלה, ובגלל שנהרסה כסדת האופניים שלה, והיא לא רוצה לרכוש חדשה, כי היא לא רוצה לשחק עד כמה שאפשר במשחק הצרכני הזה, אז היא נוסעת עם הכסדת רכיבה על סוסים שלה.
כאילו out of context בנימוסי שולחן שלה.
והיא מקבלת כל מיני מבטים מוזרים, ואז היא שואלת את עצמה, am I ecologically green, or am I green of envy? כן, כאילו, אם אני חי חיים ירוקים, או לא, האם אני ירוקה מקנאה? זאת אומרת, האם שאנחנו נהיים סביבתיים, אנחנו מאחים את הספלינט?
כן, אבל איך זה פה, איך זה green of envy? כי אנשים מסתכלים עליה מוזר, והיא מתה להיות כמו כולם, רגילה ונראית מתוקתקת?
זאת אומרת, האם זה הדרך שלה להגיד, אוקיי, אין לי את הכסף שלכם, עושים לה סטטוס לכם, אני לא, אולי לא מרוויחה כל כך הרבה, אבל אני שומרת על תחושת הנעלות שלי, כי אני לא הורסת את העולם, ואני ממחזרת, ואני...
יש בזה איזשהו מרמור סמוי, כאילו?
אני חושב שזה הדבר הזה, שלפעמים יכול לעשות פעילי אקלים לאנשים מאוד מעצבנים. אתה יכול לראות שגם מהצד השני, אנשים הולכים למין חשיבה מפוצלת כזאת. אני טוב, הם רעים, הם הורסים את הכדור, אני מנסה להציל אותו. ואז היא שואלת את עצמה, כן, האם אני...
כלומר, אני לא רוצה את הטוב שלכם, את הצרכנות שלכם זה שפע רע כזה, אולי זה האנבי? הביקורת על השפע?
והיא שואלת את עצמה בעצם, איפה היא מתמקמת? זאת אומרת, האם היא מתמקמת במקום שהיא מתחברת למשהו אמיתי, ובמובן הזה, עמדה דיכאונית יותר, כן, עמדה שסוגרת קצת את הספליט, או האם היא פשוט הלכה, אם היא גרין או אנבי, אז היא פשוט הלכה לצד השני של הספליט, ושהנרקסיזם שלה מתבטא עכשיו באיזה אופן אחר. ואני מאוד חיבבתי גם את הביטוי. גרין או אנבי.
צריך לחשוב איך להשתמש בו היטב, כי פה זה קצת מורכב, יש לנו ניואנסים.
אני חושב, בכלל...
אנבי זה לרצות שלאחרים לא יהיה.
כן.
אומר רבי פיטרסון, ג'ורדן פיטרסון, שהוא לא אקולוגי, שאנשים יאהבו את החיים ויאהבו את עצמם, אז הם לא ירסו את הכוכב כל הזמן, או משהו כזה. כלומר, הוא מייחס איזשהו death drive, או איזושהי שנאה עצמית, או איזשהו שנאת החיים להרס הכוכב גם. כלומר, וגם לאקולוגיות, כלומר, יש משהו שיכול להגיד, להזזל עם האנושות, כאילו, ובמובן הזה שזה יכול להיות, אני חושב שמתכתב עם הרעיון הזה של אנבי.
אז אני חושב לזה, להתייחס על זה כאל הערה הצידה כזאת, ולנסות לחזור למסלול שלי. אז אתה שלחת אותי לג'וזף דודס, שהוא היה מאוד מגניב, קראתי ממש קצת ממנו, וגם גיליתי שהתחלתי לחפש, אחד הדברים המוזרים שגיליתי, בתוך הקריאה של פסיכואנליטיקאים על אקלים, כולם, הציטוט הכי מוקדם זה הרולד סרלס,
וואלה.
וגיליתי שם את בוב הינשלווד, שאנחנו קוראים בסמינר, ואת סטיינר, שאנחנו קוראים בסמינר,
איך סטיינר, אני מנוח שסטיינר מדבר על מחבואים?
הוא פשוט הגיב שם, למשהו.
ההערה שלו?
כן, הוא פשוט כזה נתן ביקורת על אחד הטקסטים, אבל כאילו, אבל הדבר הזה שסטיינר בוחר להשתתף, כאילו פתאום בדיון אקלים, אז לי זה היה מאוד כזה, אולי יש משהו בקשר הזה, למה כל האנשים האלה שאני מלמד בסמינר, מתעסקים באקלים, וסיילס תכף יחבר את זה, אז אנחנו נעשה איזה קפיצה כזאת של דודס, וויניקוט וסיילס. אז בעצם דודס יגיד, שמה שאנחנו רואים, זה קרעים בסביבה המחזיקה שלנו. משבר האקלים הוא קרעים בסביבה המחזיקה שלנו, והוא משתמש באיזו הבחנה של וויניקוט, בין הסביבה האימהית, זאת אומרת, בין ההחזקה האימהית להחזקה הסביבתית, זאת אומרת, לדברים בסביבה שהם המשכיות שלהם, הם כל מיני דברים בסביבה הפיזית שלנו, שגורמים לנו לחוש ביטחון, מוחזקים, מוכלים, זה יכול להמשיך לאימא, לבית ספר, לגן, לבית ספר, וכאלה. וגם שיש לזה אמירה כזאת, שכמו שהאבא הוא הסביבה המחזיקה של האימא אצל וויניקוט, נו, הסביבה של האימא היא הסביבה שמחזיקה את הסביבה המחזיקה של התינוק, אז האקלים של כדור הארץ הוא הסביבה המחזיקה שמחזיקה את כל הסביבות המחזיקות אצל דודס.
אולי צריך להבהיר לרגע מה זה סביבה מחזיקה לפי וויניקוט, כאילו לי יש איזה דמיון כזה שאנחנו לא מדברים פה על... אני אפילו לא יודע מה אנשים מדמיינים כשהם חושבים על המילה הזאת סביבה. כלומר, איזה סטיקר או איזה פמפלט שהם קיבלו, לא יודע, מה, או איזה תשדיר. נגיד, האם אני מדמיין את חוף הים בתל אביב, כי זה כאילו, שם אני טועה אם אני מחוץ לענן של הפיח כבר, אני קרוב לים, האם זה הג'יפה שזורמת לים שאני סופק, כאילו זה אולי מבחינתי המגע שלי עם הסביבה? וויניקוט מתאר איזשהו מצב שבו יש איזשהו תינוק שהוא קלולס והוא נטוע בתוך איזשהו nurturing שמגיע מסביב ולזה הוא קורא הסביבה. והוא אומר שלפני שהוא עדיין קולט שיש שם בן אדם, אימא שהיא איזשהו אובייקט שהוא יכול to interact with, יש את ה-everything הזה שדואג לו. וזה קצת כמו נגיד שאתה דג ואתה לא קולט את המים, כאילו יש איזה משהו שקוף שמאפשר לך לחיות בכלל. משהו בסאבסטרייט בכלל שמחזיק אותך.
בדיוק.
אוקיי. תודה. אוקיי.
כאילו, נראה לי. אז בעצם מה שהוא אומר זה שמה שאנחנו חווים עכשיו, או מה שקורה עם משבר האקלים, זה בעצם קרעים בתוך הסביבה המחזיקה הזאת. זאת אומרת, בעצם כולנו חווים את ההתחלה של מה שוויניקוט יגרה לו, יסורים פרימיטיביים, הדבר הזה שהיינו בו קודם, יש מי שחווה ויש מי שלא חווה, יסורים פרימיטיביים, הדבר שקורה, שהסביבה שמחזיקה אותך, שומטת אותך, זאת אומרת בעצם כדור ארץ שומט את כולנו, ושה...
אולי, אני לא יודע אם זה, איפה זה, לפי התיאוריה הקליינית, העמדה המפוצעת של אובייקט טוב ואובייקט רע, זה הישג, או לפי וויניקוט, זה הישג, זה אחרי שיש איזושהי יכולת בכלל לעשות סדר בכאוס, כלומר שהסביבה היא מספיק מטיבה ולא broken down, שאנחנו יכולים בכלל לסנות דברים, אחרת אנחנו מפורקים בעצמנו, או לא נבנים מלכתחילה.
בעצם שאין את הדבר הזה, אז יש איזה חשש מדיסאינטגרציה שמלווה אותנו כל הזמן, זאת אומרת,
okay.
כשיש לנו קרעים בסביבה שמחזיקה את עצמנו, אנחנו כל הזמן, או להכיר במשבר האקלים מבחינת דודס, יהיה להתעמת מול החשש שלנו, שהעצמי הזה, או human species, כן, יכול להתפרק, ובגלל זה אנחנו עושים את כל התהליך הזה שאנחנו עושים, אנחנו מכחישים, אנחנו מפצלים, אנחנו משליחים דברים על כאילו על משבר האקלים הזה. ואז ואז דודז עובר לסיילס, והוא אומר, סיילס מציע אפילו יותר. זה מוזר, כי סיילס, האישו שלו זה כאילו טיפול בפסיכוזה, זה... אני לא חושב שמישהו אי פעם למד סיילס באיזה הקשר אחר. וסיילס הולך עוד צעד, והוא אומר שאנחנו צריכים להרחיב את המושג שלנו של טרנספרנס, ל-non-human environment. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש לנו קשרים עם הסביבה הלא אנושית, ולהתחיל לדבר על החשיבות של היחסים עם הטבע, על נוירוזה, על פסיכוזה, ובקשר הבריא. וסרלס, הוא התייחס לחשיבות של הקשר הזה, קצת כמו בצורה מלריאנית, כזה שיש, שגם הקשר הזה מתחיל באופן סימביוטי, ושכמו שאנחנו עושה כזה, אנחנו צריכים לשבור את, את הסימביוזה עם ה-mother, שהם M בסוגריים, אז יוצא כזה M-other, mm-hmm. כן, אז גם עם ה-mother, וגם עם ה-other, וגם עם ה-natural other. Mm-hmm. ובעצם ככה סרלס מסביר את החיבור לטבע, כמו אומר, אנחנו לא, אבל לעומת, או אולי לא לעומת, הסימביוזה הזאת אף פעם לא נשברת לגמרי.
אנחנו עדיין ברחם.
קצת. זאת אומרת, אנחנו גם עדיין ברחם, ולכן החיבור הזה לטבע תמיד נשאר חלק מהחיים שלנו. ואנחנו יכולים לחשוב, אני חושב, אני, שקראתי את זה, אני גם חשבתי על הסימביוזה הזאת שיש לנו בשפה לפעמים. זה הטבע שלי. זה טבע האדם.
אני תוהה מה זה טבע. כלומר, המילה טבע לא, פתאום לא כל כך ברורה לי. כלומר, יכולתי מאוד להזדהות עם המחשבה הזאת שיש איזשהו כמו embodiment in landscape or nature. כלומר, שחלק מהנפש שלי אינו נמצא רק בי, אינו נמצא רק ב... סביבה החברתית שלי, לא רק בשפה, לא רק איפשהו באיזה אינטרנט שאני יכול לשלוף כזה, מה חשבתי קודם, אלא גם בנופים שבהם גדלתי, שאותם אני מדמיין, שבהם אני מטייל, ושיכולה להיות לי איזה נוירוזה שקורית ברחוב, ולא רק בתוך הנוירונים שלי.
אז אתה קופץ קצת קדימה.
סליחה, אוקיי.
זה בסדר. אבל אני טועה אם לקפוץ איתך?
לא, תמשיך לפי הסדר.
אוקיי. אז אצל סרלס יש, אפרופו מה שאמרתי קודם על כזה המטריצה האוטיסטית, אצל סרלס בתפיסה יש לנו מצבים שהחרדה שלנו היא כל כך אינטנסיבית, שהרגרסיה שלנו היא לא תהיה למצבים ינקותיים, אלא היא תהיה למצבים חייתיים, או אולי אפילו צמחיים. זה ממש vegetative states, כזה אומר. זה גרם לחשוב על הביטוי הרפואי כזה של צמח, ועל על מצבים שאולי סרלס ראה, קטטונים כאלה, mm-hmm. ושאנחנו רואים היום כזה מיני מצבים קטטונים.
כן.
זאת אומרת שאנשים חוזרים באיזה רגרסיה ממש
להיות צמחים ואבנים.
להיות צמחים, להיות אבנים, להיות חיות, בוודאי צרכות, זה חלק מהנוף של בית חולים פסיכיאטרי. אני זוכר שלפני שהקימו לנו את הבניין החדש, אז הייתה מחלקה כרונית עם חצר פתוחה, והמטופלים שלנו בהשפוז יום, הם היו עוברים שם איזושהי סיבה, אז הם היו אומרים, כן, עברתי ליד גן החיות. זה היה האנשים האלה שחוזרים למצב
שהוא פחות אנושי.
שהוא פחות אנושי, שיש בו משהו חייתי. ויש איזה משהו ש... אני אגיד שאני גם...
לא יודע, זה נורא קשה. כאילו, האמירה הזאת. אוקיי. כלומר, לא, זה דורש ממני איזשהו עיכול מסוים.
אני חשבתי עליה... לפני שכתבתי את הפוסט על האקלים, התעסקתי עם איזה מושג שאני השתעשעתי ברעיון שאני המצאתי אותו, אבל אני לא בטוח. אני חושב שאו שהמצאתי אותו או שגנבתי ממניקות. של פרימה פסיכוסומטית.
פרימה פרימה, איך אתה אומר את זה באנגלית, מה זה פרימה?
אני לא יודע להגיד.
אתה תתאר את זה.
משהו נפרם, זאת אומרת שהחיבור...
חיבור גוף נפש...
נפרם, כן. וויניקוט יש לו מושג של השתקנות פסיכוסומטית, כן, של הנפש משתקנת בתוך הסומה.
כמו אמבודימנט, כן.
ואני תיארתי מצבים שחשבתי שראיתי את הדבר הזה נפרם.
כי אני יכול לחשוב על, על איך השפה נגיד נפרמת מ... מהנפש, מהגוף, כאילו, כאילו שיש איזושהי הפלגה כזה שהשפה הופכת לדבר בפני עצמו קונקרטי. מה זה פרימה פסיכוסומטית?
זה מצב שאני תיארתי באותו טקסט, היה מצב של... זה היה מטופלת בתוך אותו סיפור בדוי, אז אני אשאר איתו. שרוקדת במין תנועות רובוטיות כאלה, או לא רוקדת, אבל נעה במין תנועות רובוטיות מאוד מאוד נוקשות, עם איזה צרכות שבוקעות מאוד מאוד עמוק, באיזה חוסר שליטה. שאני יכולתי ממש, כאילו ישבתי, והדמיון שהיה לי זה שכמו מנסה לשמור במאבק בתנועות הגסות האלה, את הנפש בתוך הגוף. ועל זה חשבתי, זאת אומרת שראיתי את משהו נפרם, וחשבתי גם על מטופל אחר, שהיה מאוד מאוד עסוק בפצעים על האור שלו. והוא התחיל להיות עסוק בהם, ועסוק בהם באיזה אופן לא לגמרי נורמלי, שהוא סיפר את הסיפור של הפסיכוזה שלו. זאת אומרת, שהוא בעצם בא ואמר לי, אמר לי כאילו ממקום כבר מאוד אחרי, הגיע הזמן שאני אספר לך מה היה בפסיכוזה שלי, ובו זמנית התחיל העיסוק הזה, והפצעים יצאו, ובדמיון שלי, זאת אומרת, העיסוק דווקא באור, כן, ולא באיזה חלקים אחרים בגוף, היה בגלל החזרה. זאת אומרת, הוא בעצם, תוך כדי סיפור הסיפור, הוא הופך את הדבר הלא האנושי הזה, או הדבר שאיים על עצם האנושיות שלו, למשהו שהוא חושב, למשהו שהוא מתקשר אליי, למשהו מאוד מאוד אנושי, והנפש משתקנת לה בחזרה בתוך הגוף, ויש לזה איזה ביטוי סומטי, נורא נורא מוזר, וכאן החשיבה שלי קצת קונקרטית ומוזרה, אבל זה היה כזה המשגה שאני נתתי לזה באותו טקסט. אז יכולתי לחשוב על זה כקשור.
כלומר, הגוף שלו חזר לבטא את מה שקורה לו בנפש.
או, אני לא יודע אפילו, הוא חזר כמו כזה הכאב, זה נכנס דרך האור חזרה.
והפצעים נהיו מינינגפול.
כן. כן, כן, אם הייתי חושב שהפצעים הופיעו בגלל זה, זה היה קצת, אבל הם נהיו נושא לטיפול. אז אני יכול לחשוב, שפתאום עשיתי את החיבור הזה, אני יכול לחשוב על המצב הזה של הפרימה הפסיכוסומטית, של אם הנפש שלנו כבר לא אימבדית בתוך הגוף שלנו, איפה היא כן? והתשובה שאפשרית שתהיה לי זה somewhere in the natural world, כן? איפשהו בעולם הטבע. ואז להסתכל ככה על הקולות החייתיים שבוקעים, או על ה... התנהגות הלפעמים חייתית, שסל זה יכול לתאר. ובא לי להקריא קטע מאוד מאוד קצר של סל, שאני חושב שזה ממש ממש מדהים שהדבר הזה נכתב בשנות ה-60. זה קצת כאילו הייתה לו מכונת זמן. סל זו, התייחסות בריאה אקולוגית לסביבה הלא אנושית שלנו, היא הכרחית להתפתחות ולשמירה על התחושה שלנו את עצמנו כאנושיים. הקשר הזה לטבע כל כך הוחלש, הופרע ועוות, בצמוד להידרדרות האקולוגית, שזה כבר בלתי אפשרי עבורנו לעשות אינטגרציה של התחושות האלה, כולל האובדן שאין ממנו מנוס.
אני חושב עליו כמישהו שטיפל באנשים מאוד עבודים ומאוד לא מובנים בתקופה שבקושי היה לזה מושגים ומפות. והוא כאילו רואה אותנו כאנושות, very lost. כלומר, הוא רואה כמה אנחנו רחוקים מאיזשהו...
וגם לדבריו, אגב, חווה, זאת אומרת, חווה חוויות כאלה בעצמו גם. סרלס מתאר, שכסטודנט לרפואה, חווה איזושהי סייקוטיק ברייק. אז הוא גם מסתכל עלינו, אבל הוא גם עושה את הקישור הזה, שאני חושב שהוא מדהים, שאנחנו חייבים להיות קשורים ל-non-human world, אז אנחנו חייבים לפעול בקשר עם הטבע שלנו, כדי להרגיש את עצמנו fully human. ושהדבר הזה מתוות, והיום באמת כזה פסיכולוגים אקלימיסטים ידברו על המון המון הפרעות, על שימוש בחומרים, והתמכרות לקניות, והתמכרות לפורנוגרפיה, וזה, שכולם בבסיס שלהם זה היחלשות של הקשר שלנו עם הטבע. זאת עמדה קצת... עכשיו, אני כזה חושב שלא נספיק, אז אני מדלג על משהו.
אני גם תוהה, יש לנו שאלה, אתה רוצה שנמשיך עוד 5-10 דקות, או שאתה רוצה ש... נעצור ונמשיך בפעם אחרת, מה בא לך?
10 דקות יש לנו.
אוקיי.
בוא נעצור לחשוב עוד 5.
I like.
יש לי 2 שממש בא לי להגיד.
אני איתך.
אז אני חושב שצורה אחת, להבין את זה, כאילו, זה דבר הזה של סיילס, אבל יש את אותו סלי ויינטרוב, אותו אחד שערכה את הספר הזה, שאני כל הזמן חוזר עליו. היא דיברה על זה שיש לנו אובייקטים מופנמים, כן, כמו סטודנטי אנלטיקאית, אז יש אובייקטים מופנמים, האובייקטים האלה הם בעצם ייצוגים של דברים במציאות, פלוס העיוותים שאנחנו עושים להם באופן, זאת אומרת, מהפנטזיות הלא מודעות שלנו, והם כל הזמן בתקשורת ומשנים ומשתנים עם המציאות, והם גם בתקשורת באיזו אינטראקציה פנימית עם איזה אובייקטים אחרים, מופנמים אצלנו, אז כבר זה מאוד ברור שיש גם אובייקטים לא אנושיים בתוכם, אבל אנחנו לא מפנימים רק את זה, אנחנו מפנימים גם כמו inner landscapes, נקרא לזה. את האובייקטים המופנמים שלנו גם חיים בנופים מופנמים ובסביבות טבעיות מופנמות.
זה לא רק אני עושה את זה.
זה אתה אמרת.
כן, אני עושה את זה. יש לי inner landscapes. לך יש? או שהיא מדברת מטאפורית פה. כי גם קליין אומרת מקומות נפשיים, דברים כאלה. מאיפה מגיע הדיבור הזה לטופולוגיה פנים נפשית? אתה מסתכל כאילו שאתה לא ישר יודע.
אני לא יודע.
אוקיי, לך יש? נופים בתוך הראש?
אני לא בטוח, אבל אני יודע להגיד שקורה לי משהו בחיבור שלי עם מקומות. ואחד הדברים שהיא מדברת זה שיש לנו הרבה לנדסקייפס כאלה, והאובייקטים המופנמים שלנו, או הסלבס שלנו, כן, מסתובבים בלנדסקייפס שונים, אז גדלה היכולת שלנו כזה to feel at home within ourselves. זאת אומרת, גם להרגיש בבית במקומות שונים, שהם לא הבית שלנו. אני חושב על מין מטופלים כאלה שלא אוהבים לצאת מהחדר שלהם, שרק בחדר שלהם מרגישים בבית, לעומת אנשים אחרים שיכולים לבוא, לראות שלט של פח השפעה ולהגיד, אה, הזמינו אותי, אני מרגיש בבית. כן. אז לי הייתה מין חוויה כזאת, הייתי לפני 6 שנים בלונדון עם אשתי והבן הבכור שלנו, אז בן 2, ונחתתי, אמרתי, וואו, זה הבית שלי. אני כאילו מרגיש פה נוח, אני רוצה, בתל אביב לא הרגשתי ככה היום. כאילו יצאתי מהרכבת, לא ידעתי לאן אני הולך, פתחתי ווייז, כדי ללכת ברגל, ו... לבושתי אני אומר שהייתי הולך לצד הלא נכון של איבן גבירול, אם לא הייתי עושה את זה.
אני זוכר שהייתי מגיע לתל אביב ולא גרתי פה, ממש חיפשתי קורסה ומזגן, ובתור תייר אתה לא מקבל את זה, אז לא...
אבל בלונדון פתאום הרגשתי ככה. אני חושב שזה ישב על כל מיני זיכרונות שיש לי מטיולים בלונדון עם אבא שלי, הוא היה מעביר משלחות של סטודנטים מכוננים ממכון ויצמן כזה לשם, של חילופי תלמידים, ואני הייתי מצטרף לפעמים, והם היו כזה שעות לומדים דברים של חנונים, ואני הייתי מסתובב לי כתיכוניסט ברחובות לונדון, וכזה תוהה עד שהם יסיימו, ואני אוכל להסתובב איתו. ופתאום זה, הדבר הזה ישב, הוא היה מין לדסקייפ כזה פנימי, שישב כפו איפשהו, ונחתתי והוא התעורר. אז זה חוויה שאני מתחבר אליה, זאת אומרת, אני מוצא את עצמי מאוד קשור לנופים ומקומות, אני לא יודע להגיד אם אני מצליח להתחבר לזה שהאובייקטים שלי יושבים בתוך
נופים. כשאתה קורא ספר ומתארים, נגיד, שזה קורה איפשהו, זה אתה מדמיין איפה?
כן.
או כשאתה חולם חלום, אתה יודע, נגיד, איפה זה בדיוק קרה?
יש תחושה כללית לפעמים. Okay. כאילו אני יכול להתעורר מחלום ולהגיד, אני יודע שזה שדרות חן ברחובות. Okay. כן, זה, למרות שזה לא נראה בשום צורה כמו שדרות חן, אני עוד, יש לי הרגשה.
Okay.
ואז, ואחד הדברים שהיא אומרת, זה שגם ה-internal landscapes האלה, יכולים להיות מפוצלים. ואז אני יכול לפצל ולהגיד, אני ומה שטוב, נמצא בלנדסקייפ אחד, אבל כל מה שרע נמצא בלנדסקייפ שני.
או שלנדסקייפ אחד יכול להיות מקום רע, או שבתוך לנדסקייפ מסוים יש איזושהי עדפה להיות כאן ולא שם, או להתקרב, להתרחק, מרכז, פריפריה. כלומר, יש אפקטים כמו... כשאני שם לב, לאיזשהו internal landscape כזה, התחושה הראשונית היא של אם הוא טוב או רע, אחר כך פתאום נוספת איזו מורכבות כזה, ככל שאני חי שם ומפתח את המקום הזה, ואני שם לב לכל מיני אפקטים של להתקרב ולהתרחק מאזורים שונים, ואיך והאפקט הכי מעניין זה כשזה הופך להיות ממקום שאני לחוד בו, למקום שאני שמח להיות בו. נגיד, חטיבת ביניים הייתה מקום מגעיל כזה, ואני מדמיין אותה לפעמים, וזה כזה ירידה כמו לשאול, אבל לפעמים אני כזה, עכשיו הנה אני במקום הפסיכוטי הזה, שבו אין גבולות, והכל כזה אפשר לזרוק כיסאות על החלונות, או משהו כזה, ואני חותר לשם, ואני כאילו שואל שאלות משם, ואני מדמיין את המקום, וככל שאני יכול יותר לדמיין את זה באופן רציף, אני יודע שאני יותר מדבר מהמקום הזה. אז היא הפכה להיות מקום נחמד בדיעבד, החטיבת ביניים הזאת.
אז אני אגיד שזה אפילו קצת מעורר קנאה, כמה נוף ומקום יכול לחיות בתוכך. ואם נחזור לסלי ויינטרוב, אז היא בעצם תגיד שאנחנו עושים את הספליט של הלנדסקייפס הזה, זאת אומרת שאני חווה את עצמי, או את החלקים הרצועים בעצמי, חיים בלנדסקייפ אחד, מאוד מאוד קל פתאום להסתכל ללנדסקייפ טבעי, אם אני חווה את עצמי כמי שחי, תוך הסביבה הצרכנית, העירונית, המייצרת זבל וקניות ומכחישת משבר האקלים כזאת, מאוד קל להתייחס בבוז גם לטבעי וגם לאנשים שצועקים. Can you all die of old age, I'll die of climate change? כזה. והאחרונה שהיה בא לי להתייחס אליה, למרות שדילגתי על המון 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 קלניאנים כאלה, יש המון...
חוץ שנעשה השלמות, אבל כן.
המון המון כתיבה על זה שחוסר היכולת להתייחס לאקלים ולשנות את זה, זה מחוסר היכולת לתפוס כמה כבר הרסנו. זאת אומרת, לעשות את הדבר הדיכוני הזה, של להגיד, בזמן שפיצלתי, עשיתי את ה...
זה עכשיו הקו הסברה הרשמי של כל מיני מזהמים גדולים, לא, it's too late, כאילו, הכחשנו יותר מדי, it's too late.
אז יש עוד הסבר.
Anyway, it's too late, כן.
של, קוראים לה רנה לרצמן, או משהו כזה. היא חוקרת בגישה הפסיכואנליטית, אני לא בטוח שהיא מטפלת. והיא נסעה לגרין ביי, לעשות רעיונות. גרין ביי זה חור, צפון מרכז ארצות הברית. יש להם את הגרין ביי פקרס.
אוקיי.
מכיר?
שמעתי, היה צבעים כאלה, ירוק יפה.
ירוק, אוהבים גבינות.
ירוק סגול.
אני חושב צהוב, אם אני זוכר נכון, אבל...
כן, גם צהוב. ירוק, צהוב, סגול.
אז יש להם קבוצת פוטבול מאוד טובה שהם מאוד אוהבים, ויש להם את תעשיית הנייר הכי... שם יושב מרכז תעשיית הנייר האמריקאי, מה שאומר שפעם היה שם יער, והיום יש שם זיהום.
אוקיי.
מאוד גדול. והיא נחשבת כזאת, עיר כאילו כזה רייטד הכי גרוע בערים המזוהמות של ארצות הברית, ואז היא עשתה מין סקר כזה, בקבר התושבים, למה העמדות שלהם לגבי משבר האקלים, ואז היא הלכה ועשתה רעיונות עם האנשים שלכאורה היו אפתים. וברעיונות האלה היא ניסתה לשאול אותם על החיבורים שלהם לטבע. זה היה הנושא של הרעיונות. והיא תיארה את זה שהיא מצאה שאובייקטים טבעיים ישבו, היו להם אובייקטים טבעיים מופנמים, עם איזו תחושה שהם ישבו כמו קפואים, אולי קצת כמו הלונדון הזאת שלי, שישבה קפואה וחיכתה שאני אנחת כדי להתעורר. ישבה כמו קפואה, ישבו כמו קפואים, היו תמות מאוד חזקות של, של אבל ושל אידיאליזציה, וניתוק מוחלט מזה שההרס של זה קשור באיזושהי צורה לתעשייה או למשבר האקלים.
או למה שהם עושים כשהם קמים בבוקר.
כן, לעבודה שלהם. וזה היה מאוד, כאילו היה בזה משהו ממש ממש מדהים, כי האקלימיסט שהתכתב איתה, הוא אמר שאחד הדברים שהוא הבין פתאום, זה שיכול להיות שהם לא מצליחים לשנות את הדעה של אנשים, כן, לגרום לאנשים להיות אקטיביסטים יותר, לא בגלל שלא אכפת להם, אלא בגלל שאכפת להם יותר מדי. זאת אומרת שיש איזה כאב מאוד מאוד גדול.
כמו כשתיארת את החלקיקים, את הרסיסים הקפואים האלה, דמיינתי באמת משהו שהוא קצת תיאור של ביון לפסיכוזה, כזה של קרעים כאלה. כאילו, כמו איזה... כי בהתחלה חשבתי על רסיסי פסיכוזה כאלה, רסיסי בטא או רסיסי אלפא כאלה, כאילו שהם לא שימושים לא באינטגרציה, שהמנגנון כזה של making sense, של להרגיש דברים, לנסח אותם, לפעול לפיהם, זוהם, או כאילו, והכל טוקסיק, אז אי אפשר, things don't make sense anymore, אבל גם איזושהי מחשבה על קרע של יצירת אומנות, או קרע של איזושהי מגילה או משהו כזה, שיש לך רק איזשהו קרע ביד ואתה... You don't know what to do with it.
אז את הקרע של יצירת אומנות אני אוהב, כי יש משהו מאוד יפה באובייקטים הקפואים האלה. המחשבה שלי הייתה, איפה זה פוגש טיפול, היה על מישהי שיצאתי איתה, שהייתי בצבא, ולא חשבתי עליה. המון 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 שנים. ואז הגיע לי איזה מטופל, לפני שחרור, והתמות שמעסיקות אותו, היו דומות. הדברים. ופתאום היא נהייתה נורא נוכחת בעולם הפנימי שלי. מחשבות עליה, זיכרונות, לא כולם, אפילו לא רובם, או אפילו לא אחוז אחד מהם טובים, אבל היא נהייתה פתאום מאוד, מאוד חיה. ואז יכולתי להבין משהו על איך אובייקט כואב יושב כפו, בלי שתרצה להכיר אותו, עד ש... עבורי הגיע משהו וחיבר אותו, ואז יש איזו שאלה, או הכניס בו חיים. כן? ויש איזו שאלה, איך אנחנו, אני חושב, כן, היא שאלה אקטיביסטית, היא לא שאלה כאילו היא לא שאלה
איך להפעיל
מטפל.
אנשים.
איך להפעיל אנשים ואיך להכניס בהם חיים. ושם אני חושב של לאקו-פסיכותרפיה, כן, יש תשובות.
אדם, אתה תרצה להיפגש שוב? ואם כן, מתי? סתם, תודה רבה. לא סתם.